שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, והפעם פרק בונוס לרגל כל אנשי הדראפט והקבוצות שנפרדו מהפלייאוף וכבר מתכננות את השלב הבא. אז הבאנו את הסקאוט והמאמן סמי זליקסון, שיבוא קצת להסביר לנו על הדראפט הקרוב. שלום סמי, תודה שבאת.
מה קורה דרור אס? הכל בסדר?
כן, חיים, איך להיות אבא לילדה?
וואלה, כיף מעל המצופה, חייב להגיד. אני יודע שזה הערכה מאוד מוקדמת, ואני יודע שזה עשוי לחזור לנשוח אותי בתחת, אבל בינתיים, וואלה, כיף רצח. שיכול להרשות לעצמו, אני ממליץ.
כן, היית גם לי, הרבה אמרו שזה נחמד ויפה, עד שהיא מגיעה לגיל הטינג'ריות, ואז אתה בבעיה.
אני סימנתי את הנקודת יציאה הראשונה, כשהיא תלמד לדבר. עם הגנטיקה שלי בטח יקרה עוד איזה שבועיים שלושה, אבל יהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו מתלוננים הרבה, אבל באמת שזה כן.
כן, זה בהתחלה זה די רגוע שלנו. עשתה לי השבוע איזה מתנה, ישנה 12 שעות רצוף.
וואו, שלנו אוהבת ממש לישון, אבל לא ברצף. 12 שעות זה...
לא, זהו, היא בדרך כלל הולכת לישון כזה 8-7-8, קמה באיזה 2-3, ואז חוזרת לישון עד איזה 6.
תראה כמה רחוק הגענו מאז הפודים הראשונים שלנו. השטויות שהיינו מדברים עליהם אז, והנה עכשיו אנחנו הורים מפה לשם. יאללה.
כן, אני חושב שכן, זה רמז דק לזה שזה אנחנו מאבדים מאזינים.
על ההתחלה עוד, אתה יודע.
כן, גם נסתכל, רגע, על מה אני, הפודקאסט NBA, או מה, איזה פודקאסט?
זה צעירים, אבל זה לא הצעירים האלה, אוקיי? צריך להיות, צריך להיות על זה.
יאללה, אז רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי, רגע קצת עצוב, אני חייב להודות, קצת צובט בלב, אבל לראות את קליי תומפסון יורד מהפרקט, אולי בפעם האחרונה כווריור, אחרי משחק נוראי, ואחרי הפסד כואב, אולי שחקן אהוב עליי בדור הזה של השחקנים, אתה יודע, הוא בעיניי המספר 2 האולטימטיבי, החבר לקבוצה האולטימטיבי. אני בטוח המון אנשים שרואים NBA שנים ולא יודעים בכלל איך הוא נשמע. אף פעם לא מתלונן, תמיד בא לעבוד, תמיד נותן רגעים גדולים. שחקן שהגיע, אנחנו נדבר על השחקנים האלה עכשיו מהדראפט גם. לא אחד שהיו יותר מדי ציפיות ממנו, קולג' מיד מייג'ור, בחירה כזה. שיעית, עשירית, 11 איפשהו שם, אני כבר לא זוכר בדיוק, ואול אוף פיימר, אגדה, השראה, וכן, לפעמים הרגעים הם עצובים גם.
כן, בהחלט. אני בפרק הקודם נתתי, אבל מקסימום, אני אגיד, קייטלין קלארק עוברת ל-WNBA ומעוררת דיון על ספורט נשים, למרות שהיא גררה יותר צופים מכל אירוע ספורט אחר שהוא לא אולימפיאדה או פוטבול כלשהו, אז היא מקבלת 350 אלף לארבע שנים. אני מכיר כמה שחקנים בליגה לאומית שמרוויחים יותר.
350 לארבע שנים? לא, אתה לא מכיר.
אני מכיר, לא. אני מכיר.
אני לא חושב ש... טוב, לא חשוב, אבל...
אני מכיר כמה שקיבלו כזה בלאומית לשנה.
נוציא את זה בעריכה.
כן. טוב. אוזניות שלך.
סורי, אני לא שומע כלום. אני מנתח מהפרצופים שלך.
אוקיי, אז נתחיל עם השאלה... אנחנו מדברים על זה שזה דראפט חלש, אז בואו נתחיל מזה. האם זה באמת כזה דראפט חלש?
כן. אפשר לעבור לשאלה הבאה. סתם. כן, זה דראפט חלש יחסית. חבל שאנחנו לא עושים וידאו של הדברים האלה. כן, הדראפט יחסית חלש.
אני יכול לעלות וידאו של זה.
אז אין פה כל כך שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בוא נזה יהיה... כוכב, טיר 1, אול NBA קבוע כזה, שחקן שיקבל את הסופרמקס מתישהו. לא אומר שהם לא נמצאים שם, כי תמיד איכשהו יוצא שמכל מחזור יוצא אחד כזה, גם מדרפטים שהיו נחשבים היסטורית מאוד מאוד חלשים, הדרפט של יאניס עולה למשל.
כן.
אבל אז זה, זה כאילו יכול לקרות, אבל לא, לא, לא נראה שיש, שיש ממש מתווה לזה. לא נראה שיש שם מישהו שבאמת אתה מסתכל עליו, אתה אומר...
בדיוק, אני כתבתי על זה פוסט לפני כמה חודשים. אני שומע אנשים אומרים, נו, אז מה, גם על דראפט 2020 אמרו שהוא חלש. אוקיי, בוא נעשה דראפט, השוואה לדראפט 2020, לדראפט חלש. לדראפט 2020 היו מראש 2 שנחשבו טיר 2, ולפני זה נעשה הקדמה, ונגיד שסקאוטים עוקבים, ואתה יכול להגיד בדיוק כמה, וזה בערך מגיל 14, אחרי שחקנים, ברחבי העולם, ו... בארצות הברית, אנחנו מדברים, אתה כל מיני תופסתי, אומר לי על השחקן נהוא בטורניר הזה, הוא בן 13 מזמביה, לשים עליו עין לעוד 5 שנים. בערך מהגילאים האלה...
יש לנו כמה כאלה בדראפט הזה השנה, דרך אגב, כן.
כן. מזמביה? אז יש כמה... אוקיי, עוקבים מגיל צעיר. ויש את החלוקה לטירים. כשטיר אחד זה נחשב... כאלה שיהיו ככל הנראה סופרסטארים או פרנצ'ייז פלייר בפוטנציאל או לא יודע מה, טיר 2 כאלה שיהיו אולסטארים, וטיר 3 שחקנים טובים, שחקנים חמישה טובים וכו וכו וכו. יורד, אני מניח שכל אחד יוכל לעשות מפות חלוקה. בדרך כלל כשמדברים על חזק חלש מדברים על הטופ, פחות על ההמשך. דראפט 2020 שהוא נחשב חלש, היו 2 שנחשבו טיר 2, שזה למלו בול וג'יימס וייזמן שדי יחזב, ואנטוני אדוורדס שאמרו שיש לו פוטנציאל להיות טיר 1, ספוילר, הוא הגיע לשם, אבל במקרה הרע הוא יהיה רק טיר 2. כלומר, סך הכל 3 שחקנים מטיר 1 פלוס 2, וזה אומר דראפט חלש. דראפט ממש מרשים, היה לנו דראפט שעם 3 שחקנים פוטנציאלית טיר 1, שזה אנשים שזה פוס, אפו עליו וזה. אוקיי, הולכים לדראפט הזה, יש לנו 0 שחקנים טיר 1, 0 שחקנים טיר 2, שחקן אחד שהוא בסימן שאלה לטיר 2, אלכסר, אנחנו מן הסתם נדבר עליו, וגם הוא, אנשים לא בטוחים אם הוא באמת טיר 2, ובמידה ולא, אז כלומר אנחנו מתחילים מדיר 3 את הבחירה הראשונה. זה עד כמה הוא חלש. עכשיו אמרת שתמיד מפספסים. ג'יימס וייזמן, הזכרנו אותו, פספסו אותו לפלוס. רודי גובר, יאניס, בדראפט 2020, טייריס הליברטון, טייריס מקסי, מפספסים. כן, בדיוק. מפספסים לצד השני. העניין הוא כזה, בדרך כלל השחקנים שמפספסים, הליברטון, מקסי, בין, זה מהסירייה השנייה כבר. אז יש לנו פה שחקנים, אז בוא נגיד שאם אנחנו מדברים על מישהו שהוא בחירה ראשונה, בדראפט רגיל, לא חלש או חזק, לא חזק או זה, אלא דראפט ממוצע, אנחנו מדברים על מישהו שהוא יהיה כנראה בחירה 6-7, אולי אפילו לא הסירייה הראשונה. וזה השחקנים שהם יהיו פה בטופ 3. יכול להיות, אנחנו לגמרי מסכימים שיכול להיות שיש שחקנים שפספסו אותם והם יהיו כוכבים. אני עוד אשאל אותך ספציפית לגביהם, אבל כמו שאמרנו, רודי גובר, יאניס, קוואי, הליברטון, מקסי, המשותף לכולם שהם בסירייה השנייה. מוצאים את המציאות האלה בדרך כלל בסירייה השנייה. וזה מביא אותי לשאלה הבאה אליך, מה המשמעות מבחינת הקבוצות שבוחרות בעשירייה הראשונה, ב3-4 הראשונות, מה המשמעות מבחינתן שזה דראפט חלש, מה המשמעות מבחינת אלה שבוחרות אחר כך?
אני חושב שבגלל שידענו את זה מראש כבר, ושוב, אתה יודע, אם אנחנו עושים את אני מודה, אני קצת מחוץ ללופ של השיח על... השוואות בין דראפט כזה או אחר, אבל הדראפט של 2020, אחד, אנטוני אדוארדס, שזה לבד כאילו סוגר את השאלה של מה, כי אין אחד כזה בדראפט הזה. אחרי זה, אתם מוזמנים, אני מציע למאזינים שלנו לשמוע את הפודים שלנו מהתקופה הזאת, כי מאוד אהבנו את הליברטון, הוא ירד מתחת לרדאר שם, ובסוף הוא ממש נפל, אבל דיברנו עליו בתור הרבה יותר גבוה משהו, אני לא רואה אחד כזה, בדראפט הזה, יש שם את דזמונד ביין, ששם מתחיל להגיע לדעתי הקצה של התקרה של הדראפט הזה, שחקן כמו ביין, שחקן כמו מקסי, אולי קצת מעל זה אפילו, מחוץ לזה, אבדיה, זה הכיוון. עכשיו, מאחר וידענו את זה כבר תקופה, ראינו גם הבחירות, פתאום אין להם כל כך משמעות, זה כאילו מהדברים האלה שכן, הקבוצות היו מעדיפות שיהיה יותר כישרון, ויהיה יותר ממה לבחור ויותר ממה לעבוד, אבל גם כל הקבוצות החלשות בגדול לא, איך שאני רואה את זה לפחות, לא ממש חוץ מאולי וושינגטון, וגם זה, אתה יודע, זה צריך קודם כל להרוס מה שיש שם. גם טורונטו, יש להם את סקוטי ברנס, יש להם את ארג'י ברט, זה כאילו, זה לא שהם בתחתית של התחתית והם נואשים. ספרס, הם לא בתחתית, הם גרועים אמנם, אבל יש להם את ומבי, הם לא נואשים. דטרויט, גרועים מאוד בתחתית של בתחתית, אבל יש שם את קנינגהאם, יש שם את תומפסון, יש שם את אייבי, יש קצת עם מה לעבוד, זאת אומרת, זה לא שם. אז התזמון יצא טוב, לא חושב שיש לזה יותר מדי משמעות. אם כבר להפך, יש פה פחות לחץ השנה, פחות השחקנים יהיו תחת מיקרוסקופ, זו הזדמנות טובה לבוא לעבוד.
כן, אני מתכוון, אנחנו כן ראינו את טורונטו שכן מתאמצת לשמור על הבחירה שלה, ועושה איזה טנקין במשחקים האחרונים, שלא יעבור לספרס. אז לא, מצד שני, אנחנו כן ראינו קבוצות אחרות, כמו נגיד כן הספר, שמרשות לעצמן לעשות ניסויים שאולי בעונה אחרת לא היו מרשה, לא כדי להפסיד, אלא פשוט כי לא אכפת או להפסיד או לנצח.
לא אכפת להם, חד משמעית, כן. אתה יודע, כשיש לך קבוצה צעירה, כשיש לך קבוצה שהיא בתחילת של הבנייה, אתה לוקח בחשבון איזה שנתיים שלוש שיהיו פח. וכאילו, זה חלק, נכון. חלק מהתהליך בסוף, הם יודעים את זה. בטוח בוא נגיד בספרס, איפה שהדרג הניהולי שם הוא כבר 500 שנה בתפקיד שלו, הם יודעים את זה.
כן, לא, אבל מהבחינה של לא חשוב להם לקחת בחירה מאוד גבוהה.
כן, עוד פעם, אתה רואה את זה עם טורונטו, אם הבחירה שלך היא לא תהיה לך בחירה בכלל, או שתהיה אחת כלשהי, אז הם... יעשו מה שצריך כדי לא לאבד את הנכס, אבל לא נראה שיש יותר מדי בלגן על הבחירות האלה השנה.
אוקיי, וזה מביא אותי לעוד שאלה. נגיד, אני מנג'ר ששומע את הפודקאסט שלנו, והוא בדיוק שמע את החלק של יש סיכוי למציאות בסירייה השנייה. מה הסיכוי שנגיד אני ארצה לצלול, מה שנקרא טרייד דאון?
אני בטוח שיהיה מי שיעשה איתך עסקים, אבל בניגוד לבדרך כלל שהטרייד דאון הוא אמור לפנק אותך בעוד איזה אקסטרה נכס, אני חושב שאתה תצטרך לקחת איזה חוזה רע של איזה וטרן, או איזה וטרן שסתם תקוע לקבוצה שלו שם, במיוחד עכשיו עם החוקי תקרת שכר וכל הבלגן הזה, אז אני חושב שזה יותר כיוון, יהיה מי שיעשה את זה, אני בטוח שיהיה, אבל זה יהיה יותר מסחרה כזאת של דברים שאף אחד לא בהכרח צריך, או במיידי או בכלל, אתה יודע, איזה שלוש בחירות סיבוב שני ב-2037, אתה יודע, כל מיני יציאות כאלה.
כן. טוב, אז בואו ניגש יותר לתכלס. היה לו מזמן את הטורניר, את הביג דנס. אז בואו ספר לי על שחקנים ששיפרו מניות בטורניר.
אוקיי, אז יש לנו בעצם... יש לנו בעצם קצת עניין עם השאלה הזאת, אני מודה שכשקיבלתי אותה הסתכלתי עליה ולא כך ידעתי מה לעשות, בגלל שמבין השחקנים שפרוג'קטד לחלק העליון של הדראפט הזה, אז בעצם יש רק אחד שבכלל השתתף בטורניר הזה של המכללות, שזה היה סטפון קאסל, שהמניה שלו הייתה גבוהה מלכתחילה, זאת אומרת הוא לא שיפר
כי... רגע, מה עם הביגמן של דיוק?
תכף נגיע לזה. אתה מדבר על של קונטיקט, אבל תכף נגיע אליו. אז
נכון.
יש קלינגן. אותו. כן. אז יש את סטפון קאסל באמת, שהוא דורג באזור הזה של ה-3-4-5, תלוי איך זה ילך רוב הזמן, בערך מאז שהתחלנו להבין מה קורה עם החבר'ה של האיגנייט. לדעתי, באופן אישי, אם אתה שואל אותי, ואם הדראפט מתבצע בסדר של הקבוצות איך שהם לפי הטבלה, שזה אומר שדטרויט בוחרים, אם אני דטרויט אני בוחר אותו. יותר בגלל התאמה מכל דבר אחר, אבל כן, אם אני דטרויט, אני בוחר אותו. הוא הבחירה הראשונה שלי. גם הם סבעו מפרוספקטים צרפתיים, אחרי כמה שנים קשות בתחום. גם יש להם 500 ביגמנים, גם אני מודל, אני לא כך אוהב את סער. אז יש את קאסל שהוא לא... הוא לא שיפר את המניה שלו, אבל היא לא ירדה. זה מבחינתנו השנה, זה נחשב שיפור. שחקן מצוין, גארד, ארוך, בורדרליין 2 מטר כזה, מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד גיימר כזה, שחקן. SGA לייט, הרבה אנשים אומרים, אני חושב שזה קצת, זה קצת הרבה, לא בגללו, בגלל פשוט איך SGA יצא. כי גם דיברנו עליו בתור אחד כזה שלא היו ממנו יותר מדי ציפיות ונבחר נמוך יחסית, לא חשבנו שהוא יהיה כזה טוב, חשבנו שהוא יהיה טוב, אז אני חושב שהוא גם שחקן שיכול לעזור בכיוון הזה, בעיקר שחקן שעוזר לשנות מנטליות, אם אתה קבוצה כזאת, איזה מזבלה ששום דבר לא עובד בה, כמו וושינגטון, כמו דטרויט, כמו סן אנטוניו של השנים האחרונות, השחקן כזה הוא יכול להיות שינוי אווירה מצוין. השחקן השני, שלא הצלחת להתאפק מלהזכיר אותו, זה החבר שלו לקבוצת דונובן קלינגן, סנטר מאוד מאוד גבוה, 2.16, 2.18, אני לא זוכר בדיוק את המספר, ווינגספן של 2.32, גבוה, גבוה הגנתי של דרופ, הוא מן הסתם לא יכול לצאת, לא יכול לצאת ולשמור גבוה, לעשות סוויצ'ים וכאלה, למרות שהוא די אתלטי, הוא די נייד לגודל שלו, אבל זה עדיין, זה לגודל שלו שזה עצום. אני אישית, כאילו, בסדר, כן? אם אני חושב, אני חושב שאם אנחנו בוחרים בינו לבין שר, אז לשר יש פוטנציאל קצת יותר גבוה, אבל גם פוטנציאל כישלון מאוד גבוה, בעוד שלקלינגן זה כזה קצת יותר, קצת יותר בחירה בטוחה אולי, נקרא לזה ככה, בוא נגיד שאם הוא יהיה שחקן מחליף שישחק 18-19 דקות, אז יהיה בסדר, ואם שר יהיה שחקן, שחקן שמשחק 18-19 דקות, אז הוא יחשב בסט, אז מהבחינה הזאת, זאת בחירה קצת יותר טובה.
כן, אני שמעתי איפשהו קלינגן אמרו עליו שהוא ווקר קסלר לעניים.
בסגנון הזה, כן, בסגנון הזה, אבל שוב, אתה יודע, אם ווקר קסלר היה נבחר שלישי בדראפט, אז ההתפתחות שלו הייתה אחרת, הרמת ציפיות ממנו הייתה שונה. אז אז השחקנים דומים, אבל הסיטואציה קצת שונה. מה עוד ששוב, הקבוצות שבוחרות גבוה, נראה לי ירצו להשתמש בזה בשביל שחקן שהם כאילו מתכנים לשחק איתו את רוב המשחק. כי אני לא חושב שהוא קלינגן שחקן שיכול לשחק יותר מ-23-4 דקות בכל מקרה. והבחור השלישי זה גר, אולי 2.5-3 כזה, מטנסי. אני קצת הולך להרוג את השם שלו נראה לי, כי לא הצלחתי למצוא, נו, לא הצלחתי למצוא קו אחיד לאיך באמת קוראים לו, זה קנכט. קנכט, קנכט, איך שהם לא אומרים את זה מטנסי. דולטון.
דולטון קנכט.
דלטון קנכט, הוא סיניור, שחקן שנה רביעית למי שלא בקיא בדיבור המכללתי, זאת אומרת שהוא משחק נגד חבר'ה שברובם צעירים ממנו, שחקן שהיה שחקן אנדרסייזד ועשה קפיצת גובה למטר 98 שבו הוא היום, סקורר עצבני מאוד, מזכיר קצת את אוסטין ריבס.
זהו, נתן קפיצה השנה מאיזה עוד שחקן בינוני, לשחקן שדי הרבה מדברים עליו בתור הסקורר הכי טוב במכללות בדראפט הזה.
תראה, מבחינת זה שהם כולם שיחקו באותה ליגה והוא נתן את המספרים הכי טובים בקונפרנס חזק, אז כן, הוא נחלו על הנייר הכי טוב, אני לא יודע אם הוא באמת הכי טוב, אבל יש שם פוטנציאל לשחקן כזה שאתה יודע, נלחם וחזק. אני חושב שיותר יותר מכל דבר אחר, הוא לא יבחר סופר גבוה. כן, אני לא רואה את הנבחר, נגיד שישייה, שביעייה הראשונה, אבל אחרי זה כבר, אתה יודע, יש שם הקבוצות שהן כבר על הבחירה השנייה שלהם, יכול להיות אם זה יהיה ספרס, או קבוצה כמו ממפיס שהיא פתח לסטובה, פשוט הייתה להם שנה קשה, לקבוצות כאלה הוא יכול מאוד להתאים.
כן, אתה קצת התעלמת, ואני כבר שומע את כל המאזינים שלנו, מבערך השחקן שהפך בטורניר הזה, משחקן ש... הטילו ספק אם הוא יכול בכלל לתרגם את היכולת שלו ל-NBA, לשחקן שחלק מהמוקים כבר שמים אותו בקצה הלוטרי, ואני כמובן מדבר על זאק אידי.
זאק אידי, אוקיי, הוא היה בזה. נכון, נכון, אתה צודק, הוא היה אפילו רשמתי אותו בזה שלי, של השחקנים ששיפרו, אבל לא הלכתי לב. האמת, אני לא חושב שזה יעבוד. אני לא יודע, אני מכיר את זאק אידי מזמן, אני זוכר גם, אתה יודע, הבחור קנדי, אז יצא לראות אותו בטורנירי גילאים, והקנדים יש להם קטע כזה שהם כל פעם מוצאים איזה מישהו עצום בגודלו, זקידי 22, מישהו עצום בגודלו לדחוף לנבחרות האלה. אני, קשה לי לראות את זה מתרגם, כאילו, אתה יודע, שוב, אולי יהיה איזה שחקן שיהיה בלתי עציר ל-13-14 דקות במשחק, יכול להיות, אבל אני לא רואה אותו משחק יותר מזה, נגיד.
הוא אגב 2-24.
וואו, אוקיי. מחרתי אותו בזול. כן, לא, הוא עצום, הוא גם שחקן נחמד, כן, הוא כאילו לא בולעץ וכאלה, כן, הוא באמת שחקן נחמד, אבל לא יודע.
אני חייב לציין שממה שאני ראיתי, אני לא השתכנעתי. הוא עדיין נראה לי סוג של מישהו שכאילו עוד טאקו פול או בובן כזה במקרה הטוב.
בובן במקרה הטוב, בדיוק, זה תברז של אירופה, אם תרצה. משהו בסגנון הזה. כן, כי אני לא יודע, אני לא רואה את זה. זה חייב לעבוד רק במקום שיכול לאפשר לו 20 דקות מקסימום, ואני מגזים בו. לדעתי הוא לא יגיע ל-20 דקות במשחק הזה. פה הבעיה שלי עם זה, הוא שיפר את המניה, כן, לפני זה, בתחילת שנה אני לא חושב שדיברו על בכלל זה שהוא יבחר בדראפט, אבל...
נכון, כי היה, הוא גם כן, כמה שנים, הוא גם כן סיניור.
הוא סיניור לדעתי, כן, הוא עוד ג'וניור או סיניור, אחד מהשניים.
הוא סיניור, עכשיו, טל נחום אגב שאל שלך שאלה הפוכה.
אחלה גבר.
שחקנים שהרוויחו או נפגעו, מזה שהם לא הגיעו לטורניר.
תראה, איזה הקולייר
הוא נפצע.
היה בשלישייה הראשונה, אבל כן, אני, בכל מקרה, הקבוצה לא הייתה טובה, וזה, זה היה שם סיפור שלו.
הוא גם נפל בדירוגים הרבה לפני הפציעה, הוא די יחזה, והוא היה ממש
מלך. החבר'ה של קנטקי, שבאו יותר מדורגים לתחילת השנה. לתחילת השנה דיברו על די-ג'יי וגנר, ועל ג'סטין אדוארדס בתור הפרוספקטים הבכירים, ועכשיו השמות הם אחרים לגמרי. מעבר לזה, סליחה, בכנות לא יצא לראות יותר מדי תנועה, לא לכאן ולא לשם, כי זה אופיו של הדראפט.
עכשיו, בוא נשאל שאלה אחרת, שזה קצת לחזור אחורה למה שדיברנו עליו. הדראפט הזה אמרנו מתחיל מטיר 3. זה אומר שאין מישהו מובהק, למרות ששר כביכול 2.5, נגדיר את זה. אבל חלק מהאנשים כן טוענים שהוא לא משכנעים. זה אומר שיש לנו אוסף של שחקנים שבערך באותה רמה, שכולם יכולים להיות בבחירה הראשונה, בחירה העשירייה הראשונה. אז מי כן השחקנים שאתה חושב שאנחנו עשויים לראות אותם בבחירות הראשונות?
אוקיי, אז הגדלתי. הגדלתי ועשיתי איזה מינימו כזה לפני שעלינו לשידור, סתם ככה בשביל לראות איפה אני יושב, ושוב, זה מבוסס על איפה שהקבוצות יושבות כרגע, אבל אני חושב שקאסל יהיה בוודאות, נגיד, לא רואה אותו מתחת למקום 4, זה כאילו, שוב, תלוי מי יבחר איפה, אבל 4 זה נראה לי הכי רחוק, הכי רחוק שהוא יגיע. אני חושב שסר, למרות שאני אישית לא כזה אוהב את סר, אני חייב להגיד, אני גם מאלה שלא כל כך השתכנעו, וגם היו איתו בעיות בקבוצה שלו, ולכמה מהקבוצות הוא בכלל לא מתאים, וזה יצריך עכשיו כל מיני לוגיסטיקות של סגל ש...
בוא רק לטובת, בוא נצא מנקודת הנחה שאנשים לא מכירים את כולם, אז אם אתה זורק שם, לפחות תגיד גובה, עמדה.
אוקיי, אז על קאסל דיברנו כבר, כן. נכון, את קאסל חיסינו מקודם, אלכס סאר, שדרור דיבר עליו בלי להגיד מי הוא ובין כמה הוא ואיזה גובה הוא, אז הוא סנטר צרפתי שמשיחק באוסטרליה, בפרס ווילדקאטס, שאם אני לא טועה הם לקחו את האליפות של ה-NBA לשנה, או שהם לא לקחו אליפות, הגיעו לגמר, אחד מהשניים, עשית בגמר, נכון?
כן.
אוקיי, בחור צרפתי, 2.15, סנטר מאוד ארוך, מאוד אתלטי, טיפה יותר בסנטר בסגנון האמריקאי אפשר להגיד, הוא שיחק קצת באוברטיים אליט לפני זה, הוא משחק יותר אמריקנייזד, מהשחקנים הצרפתים שמגיעים בדרך כלל, פעם, לפני שכאילו השחקנים האלה התחילו לשחק במסגרות טיפה יותר רציניות, דיברו על זה שהוא יהיה סנטר שקולע מבחוץ, ושישחק עם הפנים לסל, ושיש לו קצת גארדס, כי את זה אין, את זה בהחלט אין לו, הוא שחקן שכאילו הצבע זה החבר הכי טוב שלו, בין אם זה ריבון התקפה, בין אם זה סלאשינג, בין אם זה פחות פוסט-אפ, אבל אני מאמין שעם הגודל שלו, אתה יודע, עם הסנטר הנכון אפשר יהיה לעשות גם את זה. המון פוטנציאל הגנתי, כי הוא מאוד אתלטי, הוא שוב זז מצוין לגודל שלו, אבל לא רק לגודל שלו, אוקיי? ושם זה טיפה יותר משמעותי, כי הוא כן מאוד מאוד גדול, אבל הוא זז כמו איזה 4 נגיד, מבחינת כאילו המהירות והזריזות והעבודת רגליים שלו, אבל לא כזה הרשים באוסטרליה. עכשיו עושה בקבוצה טובה באוסטרליה, שכאילו שיחקה על תארים ולא היה להם זמן להתעסק עם שטויות כמו לפתח צעירים וכאלה, אבל עדיין לא כזה הרשים שם, אכל שם השעיה אפילו מאיזה כמה משחקים באמצע העונה, היה כאילו השחקן השישי שלהם הרבה מהזמן. שוב, יכול להיות, כן, אבל לא יודע, לא...
זהו, על הנייר הוא נותן...
הוא לא זרם לי.
הוא... ואני אחזור על זה עם עוד מישהו שאולי נדבר, שבטוח נדבר עליו בהמשך. הוא מהשחקנים שאני מגדיר אותם, בטח אמרתי את זה כבר בעבר, טל בורשן כזה. הוא עושה הכל סבבה, הכל טוב, אין לו איזה משהו בולט. עכשיו, יש משהו שרמזת, יש לו בעיות אופי, היו לו גם. בין אם זה ברמה האישית שלא הסתדר עם חברים, רב עם שופטים, אני גם יצא לי לראות משחק שלהם בתחילת העונה, הוא חטף פוסטר, אני חושב ששלחתי לך את הסרטון של זה, הוא חטף פוסטר והוא התחיל ללכת, והוא התחיל לריב עם השחקן שדפק עליו פוסטר. אתה לא יכול להפוך את זה לאישי, אתה יכול להתחיל לריב עם כל מי שידפוק עליך פוסטר, כי ב-NBA אתה תחטוף עוד יותר.
זה הולך לקרות יותר ממה שאתה חושב כנראה, כן. אבל כן, אבל עוד פעם, יש, אתה מסתכל על הבחור ואתה אומר, בוא נגיד במקרה הכי טוב, אז הוא יהיה רודי גובר לעניים מאוד, עם קצת יותר יכולת התקפית. אולי
קפל. אני חשבתי יותר פאולו בנקרו לעניים מאוד.
לא, לא, לא. לא, 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 פאולו בנקרו, לא, אין מה להכניס בכלל למשוואה הזאת, זה מה שאמרו לפני שנתיים, אבל זה, אנחנו לא שם, אולי קפלה גדול יותר, משהו כזה. עכשיו, הסיכון שאתה לוקח, שוב, אתה יודע, הבחירה מלא הבחירה, אבל אתה יודע, אם בחרת את הבן אדם גבוה, אתה צריך להשקיע בו, הוא יעלה לך כסף, מתישהו, כאילו, לקראת הסוף של החוזה הרוקי שלו. אני יודע כמה הייתי רוצה להיכנס, אני מניח, וזה גם מה שיצא במוק שאני עשיתי, אם וושינגטון יהיו הבחירה השנייה, תפור לוושינגטון, בחירה קלאסית של וושינגטון, ואני מבטיח שזה לא יעבוד, מיליון אחוז.
זה ממש כאילו נשמע כמו שחקן של ממפיס.
זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מעניין האמת.
כן.
מעניין מאוד, לא חשבתי על זה. הלוואי, מה בשבילו? הלוואי. יגיע לקבוצה טובה יותר, עם ג'ה מורנט, עם ביין, יכול להיות מעניין, אבל אני אישית לא זה.
אוקיי, עוד שחקנים ששמענו שהם אופציה לבחירה ראשונה?
אוקיי, אז אני חושב שזה יקרה רק בסיטואציה מאוד מאוד מסוימת, והסיטואציה הזאת היא, שוב, אני לא יודע את זה בוודאות, כי הם לא כל כך, כאילו, הם לא נתנו אינדיקציה שהם בכיוון הזה, אבל אני... בו, אני וכל מי שרואה כדורסל נראה לי חושב שצריך, זה אם סן אנטוניו בוחרים ראשונים, אני חושב שהם יקחו את טופיץ', okay? אז שוב נעשה את הסקירה למי שלא מכיר, ניקולה טופיץ', רכז מהכוכב האדום בלגרד, 1.98 מטר או 2 מטר, תלוי את מי אתם שואלים, יש כמה דיווחים סותרים בעניין, שחקן מזכיר מאוד, אני סליחה, מתנצל מראש בפני כל מי שבין 36 ומטה, אתם יכול להיות לא תדעו על מה אני מדבר עכשיו, אבל מזכיר, רכזי 90s כאלה, אתה זוכר את הרכזים של אז ששיחקו זקופים כאלה, אתה יודע, כמו ש...
עליו אני אמרתי בורשטיין, כי הוא סוג של... הוא עושה הכל סבבה, חוץ, למרות שהקליעה שלו היא קצת תאונת שיפור, אבל איך שקראו לספרדי, ליווני, או סליחה, שהיה גם כן 2 מטר, שיחק עם דיאמנטידיס הרבה.
אם אתה מדבר על פפלוקס, כן. אז כן, אז מאוד דומה. אני חשבתי יותר, אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון הישראלי, אני חשבתי יותר מאיר טפירו כזה, כי הוא נורא זקוף, והוא כרוך כזה, והוא משתמש בגודל שלו כזה להגיע למקום, כי הוא לא מאוד מהיר. האמת, כשראיתי אותו משחק, אז הוא נורא הזכיר לי את שרס. גם הזריקה עם השחרור הנמוך, שזה בעיה ב-NBA, כי לא יהיה לך זמן לזרוק מכל כך נמוך, גם ההתרוצצויות שלו כשהוא זקוף לגמרי, והוא רואה את המשחק ממש טוב, הוא גם גדול כזה, הוא לא ילד רזה, יש עליו קצת בשר וזה, אני פשוט חושב שבעיקר סן אנטוניו צריכה רכז, צריכה נכון. בן אדם, פוינט גארד שיודע לשים כדורים במקומות, והוא ממש טוב בזה, והיא יכולה להרשות לעצמה לחיות עם אחד שהוא טיפה פחות טוב הגנתית, כי יש את ומבי מאחוריו. אז זה אחד שאם אני, אם, לדעתי אם יבחרו ראשונים, אני חושב שהם ילכו על זה, או שיעשו איזשהו טרייד דאון ואולי משם יצליחו להגיע אליו, אבל אלה השלושה לדעתי ש...
הוא שיחק בקבוצה הזאת של סוכן העל הסרבי שאתה...
במגה במקס, כן.
העבירו אותו באמצע עונה, הוא לא כל כך הצליח, עשה כל מיני משחקים 3.5 ואז נפצע.
אז הוא היה בסדר, הוא באמת היה בסדר, הוא עשה שני משחקים טובים ונפצע במשחק השני, שבמשחק הראשון הוא עולה בחמישייה נגד פנרבחצ'ה, במשחק השני בדרבי של נגד פרטיזן הוא באמת נפצע, והוא רק עכשיו חוזר לדעתי, וזה פציעה קלה בברך, אבל אין שחקן כזה בדראפט הזה, שחקן עם היכולת מסירה הזאת והגודל הזה, אז אני חושב שנו בריינר.
אני דיברתי עם איזה מאמן סרבי, והוא אמר לי שה... ודווקא הסרבים, אתה יודע, אמור לתמוך בבן עמו, והוא אמר שהוא לא רואה את זה, שטופיץ' נראה כמו מישהו שהוא עושה הכל סבבה, במקסימום הוא יעשה הכל טוב, בהנחה שהוא ישפר הגנה וכליה, אבל אין לו את האתלטיות, כנראה שגם לא תהיה לו את האתלטיות להתמודד עם גארדים ב-NBA, אין לו את הצעד ראשון לנער מעליו שומרים, והוא גם אין לו יכולת, אתה יודע, לכל שחקן כמעט יש לו איזה יכולת שאתה אומר וואו, אז הוא עושה הכל סבבה, אין לו יכולת שאתה אומר וואו, לא ראיתי כזה דבר, וואו, הולך להדהים אותי.
אוקיי, אז אני, יש לי קצת פושבק לגבי זה. קודם כל, לגבי המאמן הסרבי, תבדוק אם הוא אחד של פרטיזן או של הכוכב האדום, כי טופיץ' הוא דור שני לשחקני כוכב אדום, אז יכול להיות שיש שם איזשהו ביף. ככה, לגבי האתלטיות, כן, האתלטיות לא שם. ההגנה היא סבירה, אוקיי? זה, הוא לא יהיה שחקן הגנה, הוא לא יהיה שחקן all defense ב-NBA, וכנראה שכן יחפשו אותו, אבל... בסיטואציה הנכונה זה יכול לעבוד אם יש גיבוי, כמו למשל בסן אנטוניו, קודם כל הצעד הראשון שלו מצוין, הוא לא מהיר, אוקיי? זה לא צעד ראשון מהיר, אבל הוא נכנס ממש טוב, הוא מאוד גדול, הוא מאוד חזק, הוא נכנס טוב עם הגוף, הוא מבין מצוין את הזוויות, יש לו ממש, הוא רכז קלאסי כזה של פעם, שהכל זה זוויות, הכל זה תנועה מאוד חסכונית, והוואו שלו זה הניהול משחק, באמת, לא רק הראיית משחק, הניהול משחק, הוא שולט בקצב, כל הזמן רגוע, אי אפשר ללחוץ אותו, כדורים הולכים למקומות הנכונים, אין שם, זה לא, זה קצת פלשי, אבל קצת, אתה מבין? זה, הפלש הוא כזה, הוא תבלין, הוא לא הפואנטה של המטרה, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב ש... כאילו התקרה לאיזה טיר של שחקן הוא יהיה, נכון, היא לא מאוד גבוהה, אבל אני חושב שהוא יכול להיות שחקן טיר, אפילו 4, בקבוצה טובה, אבל סופר משמעותי, סופר משמעותי, ממש, שחקן כזה שאתה אומר, וואלה,
כן. זה מהשחקנים שדווקא מתאימים לבופוביץ' לקחת, לא?
קודם כל כן, וגם ממש מתאים לסיטואציה. ממש מתאים לסיטואציה שם. אני מאוד הייתי רוצה לגרום לזה לקרות. נכון, כשלוקחים שחקן בבחירה ראשונה, אז יש לזה קצת... זה מביא קצת חר איתו שלא כל אחד יכול לעמוד בו, אבל אני חושב שזאת הדרך מבחינתם. אלא אם כן יש להם איזשהו... פוינט גארד מוכח באמת על הכוונת באיזושהי צורה שאני לא רואה איך. אני חושב שזה יהיה הפתרון הכי טוב, ואלה השלושה שאני חושב שיהיו המועמדים לבחר ראשונים, למרות ששוב, נורא נורא תלוי, השנה יותר מתמיד, נורא נורא תלוי מי בוחר איפה, ואם וכאשר יהיו טריידים וכאלה.
כן, כי אם יש הרבה שחקנים טיר...
הכל יהיה צורך, הכל יהיה צורך השנה, זה לא יהיה... לא יהיו אימורים.
רגע, אמרת טופיץ' טיר 4, אז לא יכול להיות שנגיד, אם איכשהו סן אנטוניו מקבל את הבחירה של טורונטו, שבבחירה הראשונה שלה היא תיקח מישהו אחר, ואז בבחירה השנייה תיקח אותו, או שהוא ייפול בכלל?
יכול להיות, אני פשוט חושב שיש עוד כמה קבוצות שצריכות רכז. שיעזור להם מאוד רכז כזה בסגנון הזה, וזה בוושינגטון וטורונטו, זה השתיים העיקריות עכשיו, לך תדע ממנ, באמת תעשה את הבחירה הזאת, אבל אם הם באמת רוצים אותו, זה יותר מדי סיכון לדעתי.
טוב, לי יש איזה שלושה שחשבתי אולי יכולים להיות במקומות הראשונים, אבל אני אשמור אותם לדיונים בשאלות הבאות. אוקיי, אז בואו נלך לשאלות הקבועות של מי הקלעים הכי טובים בדראפט הזה?
קלעים, אנחנו מדברים על שוטר, רק נסבר את האוזן לטובת הקהל.
ותן את ההבדל בין שוטר לסקורר.
סקורר זה אחד שמייצר נקודות בכל שלושת שלבי ההתקפה, הוא חודר לסל, יכול לעצור מיד רנג', יכול להרים שלשות מכדרור, בהמתנה לכדור, בחיתוך. שוטר זה בן אדם שתפקידו הוא להגדיל את הטווח של ההגנה על המגרש, לקלוע כמה שיותר מכמה שיותר רחוק, לאו דווקא לייצר לעצמו, יותר להיות הקצה שלו תרגיל ולא האמצע שלו. אוקיי, אז ראשון שאנחנו נדבר עליו, זה בחור בשם ריד שפארד, 1.90 מטר, קומבו גארד, אבל הוא יותר 2 מ-1, מקנטקי, פרשמן, שחקן שנה ראשונה, ילד שכדורסל גנטית מאוד מאוד חזק אצלו, אבא שלו היה שחקן ה-MVP של טורניר המכללות ב-98, לקח אליפות עם קנטקי גם ב-96, אמא שלו גם הייתה שחקנית, שחקן שקלה השנה, אני לא יודע אם הוא סיים את העונה ככה בסופו של דבר, אפשר רגע לבדוק, אבל אני יודע שבשלב מסוים היה על 52% מ-3. באמת, קלעי אוטומטי, lights out, השתלט יפה שם על, על הנישה שהשאירו השחקנים של קנטקי שהיו אמורים להיות יותר מובילים השנה. גם, הוא לא רואה אותו נבחר טופ 5-6, אבל כל מה שקורה אחרי זה, לגמרי אפשרי, וכן, הנה, אני רואה עכשיו, סיים את העונה עם 52.1% ל-3.
אוקיי. אגב, אתה לא חושב שהוא יבחר, נגיד, לפני טופיץ' מבחינת גארדים, או...
קשה לי להאמין. יכול להיות, כל אפשרי, אבל אתה יודע, פתאום איזה קבוצה תתאהב ממש ממש בו, אני לא יודע, אני לא מצליח לחשוב על מי, אבל... אבל הכל אפשרי, אבל לא... פחות נראה לי סביר. הבחור השני שאנחנו נדבר עליו, זה אחד מהשחקנים ששיפרו את המניה שלהם, לא מטורניר המכללות מן הסתם, כי הוא לא בא מכללות, בחור בשם זקרי ריזשה, הוא גארד
פורורד. אחד מהשלושה שרציתי לדבר עליו.
אוקיי, אז הוא גארד פורורד, יותר לכיוון הפורורד, אבל בתכלס גארד, מצרפת, הוא 2, בין 4 ל-8, שוב תלוי מאוד למי אתה מאמין, לחבר'ה בגילנו שהשם הזה נשמע להם מוכר, אז כן, זה הבן של, של, של סטפן ריזשה, פורוורד צרפתי מהיורוליג משנות ה-2000, שיחק באולימפיאקוס במלאגה, הרבה משחקים נגד מכבי תל אביב, אז מוכר קצת לקהל הישראלי. ריזשה, אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתו, הוא כאילו בגדול לא היה איזה פרוספקט כזה גדול רוב הזמן, כולם ידעו מי הוא בגלל אבא שלו, אבל הוא לא היו, היו חבר'ה יותר, יותר מעניינים במחסור הצרפתי הזה. פתאום באיזה גיל, הוא שיחק בכלל באיזה מועדון קטנצ'יק כזה בצרפת, ואז פתאום החליט שהוא חותם בווילרבן, שהוא בן איזה 16. לא תפס שם כל כך, קיבל קצת דקות, לדעתי שיחק את המשחק הראשון שלו נגד תומר גינת. עכשיו, אוהדי הפועל תל אביב יכולים לבדוק אותי, אבל אני כמעט בטוח שזה... אני יודע שזה היה נגד מטרופוליטן, אני רק לא זוכר אם גינת היה שם אז או לא. לא כל כך הצליח. בנבחרת הצרפתית, הוא היה בנבחרת צרפת שזכתה באליפות העולם השנה, אבל היו שחקנים יותר מרכזיים ממנו. הוא לא היה השחקן העיקרי, גם היה חלש מאוד בגמר. שיחק בבורג השנה, למי שרואה קצת מפעלים אירופאים, אז הם הגיעו לגמר של ה... זה היה הצ'מפיונס, לא לצ'מפיונס, ליגה שני. לא זוכר את השם שלו כבר, הם הגיעו לגמר והפסידו לפריז FC, האלה של היורוקאפ.
או יורוקאפ.
האלה שעולים ליורוליג ממנו, אז נראה לי שזה היורוקאפ. וגם שם, לא היה, היה בסדר במשחק הראשון בגמר, במשחק השני היה חלש מאוד. בחרו אותו להיות אולסטאר בצרפת, אבל זה לדעתי היה קצת פופוליסטי, כי הוא פשוט מוכר ומפורסם. לכאורה שחקן, בדיוק מהשחקנים האלה, שאתה אומר, וואלה, יש לו הכל, הוא מאוד ארוך, מאוד זורם, קליעה מאוד מאוד יפה. הוא קלה 45% ביורו קאפ השנה מ-3, ששם הוא היה טיפה יותר מרכזי לקבוצה שלו, ושיחק וזרק קצת יותר. נראה בחור טוב, מקצוען, אין איתו ממש בעיות, אין איתו סיפורים, אבל לא יודע, משהו שמה לא עושה לי את זה. זה ממש ככה. אחרי זה כשנגיע לפרוספקט, בשחקני הגנה, נגיע לפרוספקט הצרפתי שכן עשה לי את זה, אבל הוא כאילו שחקן נחמד. יש מקומות אגב שגם מדרגים אותו ראשון. יצא לי לראות כבר מוקים שהוא ראשון בהם. מאוד מסוכן לדעתי. גם אני לא יודע באיזה קבוצה הוא הולך להיות כאילו תירה ראשונה, כמעט בדטרויט, לא יודע, גם הוא צרפתי, לא נראה לי שהם רוצים להתעסק, וגם את העמדה לא כזה צריך, בוושינגטון לא כזה צריך, בטורונטו גם לא כזה צריך, אני לא יודע, זה נראה לי, מרגיש לי קצת פישי.
כן, הוא קלעי טוב, הוא נחמד, יש לו אתלטיות.
יש לו הכל, יש לו הכל, הוא באמת כאילו, הוא אף טיפוס של שחקן, אבל כאילו אתה חושב שזה יותר טוב ממשהו.
לעצמו. אוקיי, עוד קלעים טובים, אמרת גם דלטון קנך.
על קנך כבר דיברנו, וגם הוא, קנך לדעתי אגב יותר סקורר מאשר קלעי, אבל כן, יש לו קליעה נחמדה, והבחור השלישי שסימנתי, זה ג'רד מקיין, מדיוק, הוא גם פרשמן, הוא גם קומבו גארד, בגובה 1.90 מטר, שהוא יותר, הוא יותר 2 מאשר 1, והוא, הטיקט שלו זה הקליעה, פשוט קלעי מצוין, שחרור מאוד מהיר, אוהב לזרוק, אוהב לעבוד בשביל להגיע לזריקה, שוב, הוא קצת אנדרסייזד, ואני חושב שזה יפגע בו במסגרת איפשהו נבחר, אבל כמו שאנחנו אומרים כל שנה, סליחה מראש חבר'ה שמקשיבים לנו כל שנה ו... וצריכים לשמוע אותי אומר את זה כל שנה, כשאתה נבחר נמוך אתה בדרך כלל מגיע לקבוצה טובה יותר, ואז יש יותר משמעות למה שאתה עושה, יש יותר מקום להראות את הכישורים שלך, אני ראיתי 3 מוקים שאקראית מסדרים את הסדר של הקבוצות, ובשלושתם הוא הגיע במקומות שונים בין ה-15 ל-20 למיאמי, למשל, קבוצה שאוהבת להשתמש בשחקנים כאלה, אז כן, אלה השלושה שאני סימנתי.
סבבה, נעבור לסקוררים הכי טובים?
סקוררים, אוקיי, אז על קנך גם מופיע לי פה, עליו כבר דיברנו, השחקן השני שאני רוצה לדבר עליו זה רוב דילינגהם, רוב דילינגהם, הרכז לכאורה של קנטקי, אבל הוא בתכלס רכז סקורר כזה, הוא לא אחד שאוהב למסור יותר מדי, מטר, אומרים שהוא 1.90 מטר, אבל אני לא מאמין לזה, אני חושב שהוא יותר קרוב ל-1.85 מטר בימים הכי גבוהים שלו, שחקן שזז מצוין, מזכיר גרסאות עניות יותר של שחקנים כמו דיארון פוקס, כמו קולין סקסטון, שחקנים, הסוג רכז שהיה פופולרי לפני איזה 7-8 שנים בדראפט, השחקנים הקטנים האלה מאוד מאוד שיפטי, יש לו קרוס אובר ממש ממש יפה, שמאלי.
הוא מוגדר 1.88 מטר.
יופי, מצוין, הם משקרים קצת פחות ממה ש... ממה שהיה לפני, כי רואים עליו שהוא בחור לא גדול, הוא גם רזה כזה. גם כאן, אתה מסתכל על התקרה ואתה אומר, איזה לו ויליאמס כזה, איזה ג'מאל קרופורד, אתה יודע, משהו בסגנון הזה, אבל מאוד מאוד מעוקצה. גם איפשהו לדעתי יותר בכיוון ה-8-12, איפשהו שם. מצד שני, אתה יודע, זה שחקנים של קנטקי, אתה אף פעם לא... לפעמים אתה חושב שהם יהיו מדהימים והם יוצאים על הפרצוף, ולפעמים... אתה אומר, הוא נחמד, אתה יודע, הוא יהיה מחליף סבבה כזה, ואז פתאום זה דווין בוקר או טייריס מקסי, אתה יודע, שחקנים כאלה.
כן.
אז תמיד צריך לקחת את זה בחשבון, וגם שחקן מאוד ליג פסי, כיף לראות, מי שאוהב אחד על אחד, מי שאוהב יכולת כדרור גבוהה, עבודת רגליים כזאת, היא כיפית, שחקנים שמאליים, לא יודע, אני תמיד אוהב שחקנים שמאליים, אז אולי זה לא חוכמה, אז יש אותו, והנה, תראינו. והבחור השלישי שאני רוצה שנדבר עליו, בחירה קצת שנויה במחלוקת, גם מהשחקנים האלה שמתישהו דיברו עליהם בתור הבחירה הראשונה בדראפט, זה מאטס בוזליס, מהג'יליג איגנייט, בחור ליטאי אמריקאי, כאילו המשפחה ליטאית, אבל הוא, עד כמה שאני יודע, אמריקאי לחלוטין, גם הסבא היה שחקן, האבא היה שחקן, אמא שלו הייתה שחקנית.
כן, מתישהו עברו לארצות הברית, השתקעו שם, הוא...
והוא נולד שם. הוא נולד שם, הוא כן ייצג את ליטא, אבל הוא...
כן, הוא גנים ליטאים, אבל הוא גדל בכל המערכת האמריקאית, תיכון, קולג'.
כן, אז הוא בצעירותו, אנחנו חשבנו שיש שם משהו בכיוון של איך שפרנץ וגנר יצא, נגיד. ההבדל הגדול בינו לבין פרנץ וגנר, שפרנץ וגנר הראה מגיל מאוד צעיר באמת שהוא שייך לרמות האלה. הוא היה שחקן משמעותי ביורוליג לפני שהוא סיים בית ספר, והוא היה שחקן משמעותי במישיגן, ועם בוזליס זה לא קרה, הוא הלך לג'יליג איגנייט, שזה, לא רוצה, אנחנו גם נדבר על זה אחרי זה, כי זה היה בשאלות מהקהל, לא רוצה להמעיט בערכה של הג'יליג או בערכה של החוויה, אבל ראינו בסוף שזה לא עבד, השחקנים שם לא באמת, השחקנים שם לא באמת התקדמו, לא באמת, הניסוי לא כל כך הצליח, וכן יש לו את היכולות האלה של השחקנים בסגנון הזה, של וגנר, הייתי כאלה שישבו אותו כנראה כי הוא לבן, למייק דן ליבי, לוולי שרביאק, אני אישית חשבתי שהוא קצת מזכיר טיילר הירו ארוך יותר, שגם הירו זה שחקן שלא באמת חשבנו שיהיה כזה טוב, אני לא חשבתי שיהיה כזה טוב, אז הוא כן שם מבחינת היכולת, זה פשוט לא יהיה, הוא לא יעשה את הדברים האלה בשביל 23 נקודות למשחק, הוא יעשה אותם בשביל 16-17 בימים עם בעונות הטובות שלו, שזה בסדר, זה לא, אני יודע שחיים לוינזון לא חושב ששחקן של 15 נקודות למשחק ב-NBA זה שחקן, אבל תאמינו לי, זה שחקן, שחקן חד משמעית. אז בוזליס הוא 2-6, אם אני לא טועה, נכון, הוא 6-9, 6-10, תלוי איפה אתה.
6-10.
אוקיי, מאוד מאוד מוכשר, מאוד מאוד מעוקצה, יש לו תנועה טובה, אתה לא, באמת, אם יצא לכם לראות, ההשוואה הזאת של טיילר הירו, פשוט ארוך יותר, זה באמת הסגנון, שחקן שכאילו עובר אותך על זריזות, על עבודת רגליים טובה, הוא לא סופר אטלט, כן, אבל הוא גם לא אטלט, הוא כאילו בסדר, הוא אטלט כאילו, מה שנקרא אטלט NBA ממוצע, עם האורך שלו, ויש לו כליה נחמדה, והוא יכול לחדור, והוא רואה את המשחק, ויש לו ביטחון כאילו, כשהוא רץ על זה, אני חושב שהוא יכול להיות תוספת מאוד 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 נחמדה לקבוצות גם באזור הזה של ה, בוא נראה שנייה, למי שלחתי, למילן שלחתי אותו, אני שלחתי אותו ליוטה במוק שלי, חושב שהוא יכול להיות מאוד מאוד מעניין שם, גם ממפיס, הקבוצות שיכולות להתעניין באחד כזה, שרלוט, אם יבחרו במקום הנכון יכולות להתעניין באחד כזה, פורטלנד, יכולה להתעניין באחד כזה, אז כן, אלה השלושה שאלה.
סימני שאלה שלו, הגנה ויציבות בכלייה.
הסימני שאלה שלו זה בעיקר זה שהוא לא כאילו הסופרסטאר שחשבו שהוא יהיה, זה נראה לי העניין הגדול של אנשים קשה להתגבר עליו. אבל אתה יודע, הגנה זה הגנה, אי אפשר לדעת עד שלא רואים אותך ב-NBA. שוב, אנשים אומרים שלא שומרים ב-NBA, חבר'ה, שומרים ב-NBA, הכל בסדר, אם אתם חושבים שלא, אתם מוזמנים לנסות בעצמכם, להבין מה זה אומר, אבל כן, אני חושב שאם אפשר יהיה לנתק את ה, ולא תמיד זה מצליח, כן? אבל אם אפשר לנתק את המטען מזה, אותו דבר גם עם שחקן שנדבר אליו אחרי זה, עם רון הולנד, אם אפשר לנתק את האכזבה מזה שהוא לא הסופרסטאר שחשבו שהוא יהיה לשחקן שהוא יהיה בפועל, זה יכול לעבוד נחמד מאוד.
כן, אוקיי, אז בוא נעבור לשומרים הכי טובים.
שומרים, טוב, אז יאללה נעשה מזה קנון, כי כבר אמרתי את השם שלו, השחקן הראשון זה רון הולנד, רון הולנד הוא ווינג מהג'י ליג איגנייט, פעם האחרונה שבדקתי, זה שחקן שגם לכאורה מתישהו היה כאילו הפרס הגדול של המחזור הזה, הוא היה הבחירה הראשונה המובהקת, הוא היה אנדרו ויגינס, אם תרצה, אם אתה זוכר את הימים של אז, של המחזור הזה, שהיה ברור שהוא יהיה הבחירה הראשונה, ממש מהשנייה הראשונה שהתחילו לפרסם עליו, אני אישית גם מכיר אותו מגיל מאוד מאוד צעיר, כי הוא באמת היה בהרבה אליפויות, בטורנירים של גילאים, עוד מגילאי 15 וכאלה, הוא לא השחקן שחשבו שהוא יהיה, אוקיי? הוא לא חשבו שזה יהיה איזה קוואי לנארד, איזה פול ג'ורג', איזה משהו בסגנון הזה, כן. זה לא שם. אוקיי, okay, זה לא הדיבור.
אני
אבל
עכשיו שומע יותר משהו בין מיקל בריג'יס במקרה הטוב לקריס לבר.
אז אני אגיד לך מה, אני אגיד לך למה השוואה לפול ג'ורג' וקוואי טובה אחרי שאמרנו שזה לא שם. זה כאילו שחקן שהוא אמור להיות two-way מדהים כפועל יוצא של ההגנה שלו. הוא שומר חזק מאוד בהגנה, הוא מאוד ארוך, הוא מאוד אתלטי, הוא מאוד 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 אגרסיבי, המנוע שלו חזק בטירוף, זה גם מה שגרם לו לבלוט בטורנירים של הגילאים, הוא מזכיר, זה מאוד מזכיר את מה שהיה עם הליברטון. הליברטון גם היה שחקן כזה עם מנוע מאוד גדול, וראית שהוא פיזית גדול יותר מהאחרים, והוא היה מאוד מאוד אקטיבי, מאוד מאוד פעיל, אז הולנד לא שם ביכולת כדורסל של הליברטון, אבל כן יש שם המון המון פוטנציאל, ובעיקר, שוב, אם אתה מצליח להתגבר על, על העניין הזה של להשתחרר מזה שהוא לא היה הבחירה הראשונה שכולם חשבו שהוא יהיה, אני חושב שזה שחקן שיכול להיות ממש משנה תרבות של פרנצ'ייז, מבחינת כאילו כמה שהוא נלחם, כמה חזק הוא משחק, הפוטנציאל ההגנתי שלו, אני במוק שאני עשיתי, שלחתי אותו במקום השלישי לפורטלנד, אני חושב שהוא מושלם לפורטלנד, אני חושב שבפורטלנד זה קהל, כמו קהל קולג'ים כזה, שמאוד כן. מאוד יאהב אותו.
חסר שם באמת כל מיני ווינגים כמו שדון שרפ וכאלה.
אני חושב שהוא משתלב טוב שם, אם אנחנו משחקים עם סיימון שרפ ואיתו, ואולי אפילו עם סקוט, תלוי איך אתה, איך אתה משלים את הסנטר, כמה גדול הוא יהיה, כי הקבוצה שם לא תהיה. אוקיי? כל מה שיש שם עכשיו זה לא רלוונטי, כי הם לאט לאט ייפטרו מהכל. אתה צריך לחשוב על זה במושגים האלה. אני חושב שזה יכול להיות קבוצה שאולי לא תהיה טובה, אוקיי? אולי הם לא יקחו אליפויות, אבל יבדרו מאוד את הקהל שם, והם ימות עליהם, ויהיה סטייל הגריינד האוס של ממפיס כזה. זה יכול להיות בעיניי מאוד מאוד מעניין. אם אתה בונה עליו להיות אבן הפינה התקפית שלך, קצת כמו שטורונטו עשו עם סקוטי ברנס, אני חושב שסקוטי ברנס שחקן טיפה יותר טוב, והם ראו שזה לא עבד, אז אני חושב שזה הולך לאותו כיוון. אבל אם אתה בונה עליו בתור האנפורסר של הקבוצה שלך, אם יש לך קבוצה שהיא קצת רכה ועדינה ופינסית כזאת, ואתה צריך איזה רוטוויילר כזה כועס שיכנס לעניינים שם, אני חושב שהוא יכול להיות מושלם לזה. אם וושינגטון נגיד היו מוצאים דרך להיפטר מכל הליצנים שיש להם שם, מכל הקוזמות והג'ורדן פולים של העולם, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין גם שם, ובאבדיה ביחד יכול להיות שילוב מאוד מאוד מעניין. פחות לדטרויט, כי הקליעה שם קצת בעייתית, אבל שחקן שהוא, שוב, אם אנחנו מצליחים לשים בצד, אם זה לא יהיה, אם זאת לא תהיה בעיה, העניין הזה שהוא לא כאילו עמד בציפיות לפני שעוד היו ממנו ציפיות, אז הוא גם יכול להיות מאוד מעניין, אז זה הבחור הראשון שלי. הבחור השני שסימנתי זה קאסל, סטפון קאסל, שהוא דיברנו עליו קצת מקודם, אבל הוא באמת שחקן הגנה, גם עם המון פוטנציאל, וגם הוא יראה קצת, נגיד, שוב, זה לא ממש מדד, כי זה המכללות, זה אנשים לא בהכרח בגודל שלו, אבל הוא היה מאוד דומיננטי הגנתית, שוב, הוא רק פרשמן, כן, הוא נגדל, הוא התחזק, הוא כאילו, הוא פיזית מדהים, וכן, אני חושב שאם לא דטרויט, אז שרלוט יכולה מאוד מאוד להתאים, וושינגטון יכולה מאוד מאוד להתאים שם, והבחור השלישי שאנחנו נדבר עליו, זה הפרוספקט הצרפתי שאני כן אהבתי, מקווה שילך לי יותר טוב איתו, כי אני אוכל חרה מהצרפתים כבר תקופה ארוכה, זה בחור בשם, אתה אוהב את זה, כי זה פרונסיישן צרפתי, כמו שאתה תמיד אוהב, טיז'אן סלון, S-A-L-U-N, לא, S-L-A-A-U-N, זה שחקן גם אף מתחת לרדאר במשך תקופה, לא מהפרוספקטים הצרפתיים המדוברים כל כך, לדעתי הוא היה רק באיזה נבחרת גילאים אחת לא מאוד משמעותי, בחור 2-8, משחק בשטרסבורג אם אני זוכר נכון, מאוד 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 אתלטי, מאוד מאוד אתלטי, באמת, אתה מסתכל עליו ואתה מבין ישר שזה סוס מרוץ, הוא זז בלי טיפת מאמץ, מאוד אנרגטי, בגלל שהוא שחקן כזה שהוא לא מאוד יצרני עם הכדור, הוא חותך מצוין, הוא זז בלי הכדור כל הזמן, כליה מאוד 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 יפה, זה שחקן שהוא יכול להיות 3&D מדהים, גם שחקן כזה שיכול להיות משנה פרנצ'ייז מבחינת המוסר העבודה שלו, מבחינת התפוקה שלו, הוא מן הסתם לא שחקן ברמה הזאת, אבל אתה יודע, הוא גם קצת שונה בעמדה ובממדים והכל, אבל הוא ממש מזכיר לי את קליי תומפסון, okay? שחקן כזה שלא צריך יותר מדי נגיעות בכדור כדי לייצר נקודות, שכל הזמן בתנועה, שכל הזמן עובד, שאתה יכול גם לשים אותו לשחקן הכי טוב של היריבה, וגם לצפות ממנו שהוא ייתן לך איזה 4-5-6 לשעות במשחק, תזכרו את השם, הוא גם, כאילו יש כאלה שמדברים עליו בתור היאניס הבא, כי הוא דומה לו קצת במבנה גוף, פחות רואה את זה, אבל עדיין פרוספקט מאוד מאוד מעניין, ולדעתי הוא הצרפתי המוצלח של הדראפט הזה.
טוב, קצת קשה לי עם זה שהתעלמת מריין דן.
כי אני לא חושב שהוא יבחר כזה גבוה.
הוא נחשב הוא נחשב השומר הכי טוב בדראפט, אבל הוא כמו שאנחנו מכירים, הוא ווינג סלש מוביל כדור עם אפס יכולת כליה ושומר מעולה.
כן, כן, זה לא... זה יכול להיות שזה יעבוד, אבל זה מסוג הדברים שעובדים כשלא בוחרים אותך גבוה. כשאתה איזה הרב ג'ונס כזה, כשאתה איזה טרי מרפי כזה, אתה יודע, כשאתה נבחר במקומות שהם טיפה יותר נוחים לפיתוח שחקן.
כן.
אתה רוצה שנעשה את ההפסקה?
אוקיי, אז סיימנו שומרים. אני חושב שחלק מזה דיברנו, המוסרים הכי טובים.
המוסרים, אז אוקיי.
דיברנו על טופיץ'.
בטופיץ' יש לי עוד אחד, שנגיד משהו שבאמת הדראפט הזה הוא קצת... קצת חלש בו, זה עניין הזה של הרכזים, פעם היו מלא, אז היום, על דרך השנה, רכזים שהם ממש מנהלי משחק, באמת מצאתי רק שניים שהם באמת ראויים לדבר עליהם ולסיבוב הראשון. אוקיי, אז הבחור השני שאנחנו נדבר עליו, כי זה באמת מחזור שהוא מאוד מאוד רדוד בבחינה הזאת, זה בחור בשם טיילר קולק. טיילר קולק הוא 1.90 מטר, הוא רכז, רכז גם קלאסי כזה של פעם, ממרקט. סיניור, שחקן שנה רביעית, שמזכיר מאוד את סטיב נש, כמובן בגרסה מאוד, מאוד שונמכת, מן הסתם הוא לא יקבל שני MVP ברצף, והוא לא יהיה הפנים של קבוצה ששינתה קצת את הקו מחשבה של הכדורסל, אבל רכז מאוד 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 אקטיבי, שמאלי, יודע גם להגיע לטבעת, כי כאילו לא כזה שומרים אותו, כי הוא נראה כזה קצת... קצת מאפן, הוא כזה מאוד לבן ומאוד רזה, אבל מאוד מאוד אקטיבי, כל הזמן זז, כל הזמן מחפש לצוד את השחקן הנכון, מפעיל מצוין את החברים שלו, קולע נחמד מאוד משלוש, קולע מצוין מהעונשין. שוב, לא חושב שהוא יבחר גבוה, חושב ש... שמקום 20 אולי, איפשהו שם, אבל יכול להיות מחליק נחמד מאוד. באמת, וגם מעודד להסתכל לראות את הילייטס, מאוד דומה לנו, מאוד מזכיר את סטיב נש מעלי אקספרס.
אוקיי. שחקנים מפתורים. גלי שיהיו שחקני ספסל סבבה.
אוקיי, אז זה בעצם ה-value for money שלנו. אז הבחור הראשון שאני אדבר עליו, אני אתחיל מלמטה דווקא, אוקיי? אני אתחיל מהבחור שהוא נחשב פרוספקט מאוד מכיר לפני שהתחילה העונה, והלך והידרדר ככל שזה המשיך וקצת טיפס חזרה לאחרונה, גם מהג'י ליג איגנייט, פורוורד בשם איזן אלמנצה, בחור ספרדי, ספרדי ממוצא אפריקאי כלשהו, שעבר לארצות הברית בעצם לשנתיים האחרונות, הוא שיחק שנה באוברטיים אליט. ועכשיו שנה ב-G League Ignite, הוא כאילו, קצת קשה להדביר את זה, כאילו הוא סנטר, אבל הוא לא סנטר, ואין לו ממש גארד סקילס, אבל הוא כאילו לא שחקן כזה שרק עושה פוסט-אפים, הוא יכול קצת לקלוע מבחוץ, אבל לא ממש טוב, הוא יותר קולע כזה מחצי מרחק, אבל ווינר, ווינר אמיתי באמת, במשחקים של נבחרות הגילאים של ספרד, גם באליפות עולם שהם לקחו בקיץ שעבר, וגם בגמר שהם הגיעו אליו שנתיים קודם, הוא היה השחקן המרכזי, הוא היה אבן הפינה של כל השיטה שלהם. נבלה שם, אין מה להגיד, הוא נבלה שם ב-Midnight, זה דרדר אותו, והוא כנראה יהיה בחירת סיבוב שני, לכל יותר אולי סוף סוף סיבוב ראשון, אבל אני חושב שזה תוספת של ווינריות ושל דוגנס שכל קבוצה תאהב, גם אם אין לו תפקיד ממש ממש מוגדר. סליחה. הבחור הבא שאנחנו נדבר עליו, זה בחור בשם קייל פיליפובסקי, מדיוק. זה שחקן שאם היה, אתה יודע, כל הזמן מדברים על השחקנים שאם היו של פעם, שאם היו משחקים היום אז הם היו הרבה יותר משמעותיים. אז הוא שחקן שאם היה קיים פעם, היה כנראה באמת נבחר ראשון, שני או שלישי, והוא באמת גם היה נחשב אחד כזה שיהיה טופ 5 בתחילת הדרך של המחזור הזה. מדובר בסוג של סטרץ' 4 או סטרץ' 5 כזה, בחור מאוד גבוה, הוא 2-13, הוא קולע מאוד יפה מבחוץ. שוב, אולי לא יגיד שום דבר לצעירים בינינו, אבל חבר'ה מהגיל שלנו בטח זוכרים, שחקן קיט ון הורן, מאוד 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 מזכיר, גם מאוד לבן כמור, גם ארוך כזה שקולע אפיים בחוץ, ואגב, זה עלה לי כי פשוט שמעתי על קיט ון הורן לא מזמן באיזה פוד של איזה מישהו, אני אפילו לא זוכר של מי, שחקן underrated, קיט ון הורן, היה שחקן ממש, ממש סוליד, מן הסתם, אתה יודע, הוא בחירה שנייה בדראפט, אז אתה יודע, ציפו ממנו ליותר, אבל היה שחקן סולידי, ואני בטוח שכל קבוצה...
לדעתי היה בעיקר בגלל פציעות, אבל...
הוא גם היה נורא רך, תשמע, זה היה בתקופה ששיחקו עם שני, גבוהים בכל קבוצה, ולא כל כך העריכו את זה, לא כל כך העריכו את הכלייה מבחוץ, ואני מאמין שקיט ון הורן בימינו, הוא שחקן של... לא שהוא עשה מעט כסף בניינטיז, כן, הוא עשה לא מעט כסף גם אז, אבל הוא שחקן של 20-25 מיליון בעונה קל.
סבבה. טל נחום עם עוד איזה שאלה מעניינת. אם אתם מנג'רים, איזה שחקן אתם מחביאים בקומביין?
איזה שחקן אתם מחביאים בקומביין? אני לא יודע אם הוא יהיה בקומביין, אבל זה לא אולי. זה שאלה טובה. כי כאילו מי שילך לקומביין אמור להרשים שם. אני לא מצליח לחשוב על מישהו שבאמת יהיה שם ו... אולי בוזליס, לא יודע אם הוא יהיה, אבל... אולי הוא התקיל אותי, אני מודה.
טוב, רק
כמו,
נגיד...
כמו שטל נחום אוהב לעשות, אגב.
כן. יש לו גם שאלה של... הוא רוצה שתיתן לו מנהל משחק קלעי ושחקן all around, אבל מעומק הדראפט. יעני מציאות.
מציאות, אוקיי, אז...
בעומק הדראפט.
אז קולק זה יהיה המנהל משחק שלנו, זה נחשב עומק הדראפט, לדעתי לא יהיה יותר מסוף, סוף ממש של הסיבוב הראשון, לא ראיתי אותו מדורג יותר גבוה מזה. מה אמרנו עוד רצינו שם? קלעי ו-all around, נכון?
כן.
בוא נחשוב על זה רגע, ניתן לזה, 10 שניות של מחשבה רצינית. קלעי ו-all around. אוקיי. אז אני חושב, אגב, פיליפובסקי גם יכול להיות, אני חושב בעומק הדראפט, כי גם אותו אני רואה בעיקר בסוף הזה, אבל לא, לא נרמה ככה. אוקיי, אז קלעי, אנחנו נדבר על, לדעתי גם ראיתי את השם שלו עולה ב... לא, לא, לא נעשה את זה כי, בא לי על מישהו אחר. קלעי, מלווין אג'ינסה, עוד, עוד פרוספקט צרפתי, לא כזה בכיר את האמת, כי הוא לא, גם, כאילו ידעו מי הוא, כי הוא או האח הקטן, או הבן דוד הקטן של, למי שזוכר, משנות ה-2000, היה את אלכסיס אג'ינסה, והסנטר הצרפתי כזה מאוד מאוד אפור, מאוד מאוד גבוה, אז הוא קשור אליו משפטי ברמה כזו או אחרת, שחקן מאוד, מאוד מוכשר, מאוד אתלטי, מאוד מוכשר, מאוד אתלטי, אספק מאוד גבוה, שפיתח בשנתיים האחרונות כליה שמאלית ממש 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 יפה, ומי שירגישו את זה במיוחד, כשדיברנו על הניצחון של צרפת על ארצות הברית באליפות העולם לנוער, אז הוא היה הכוכב הגדול של המשחק הזה, הוא שם התעלל באמריקאים, והוא קלה בלי הכרה, ויש לו קצת, קילר אינסטינקט ממנו, וגם הוא אחד שאני לא רואה, מעבר לאמצע הסיבוב השני, אז זה יהיה הקלעי שאנחנו נבחר, ו-all around זה שאלה טובה. All around אנחנו נלך, אוקיי, סבבה. אנחנו נלך על בחור בשם הנטר סליס. בחור שהוא 1.95 מטר, הוא גארד, הוא משחק בווייק פורסט, והוא ג'וניור, שחקן שנה שלישית. גם מהשחקנים האלה ש... יש להם הכל, אבל שום דבר לא בולט במיוחד. הוא משחק טוב בהגנה, הוא קלעי נחמד, הוא סקורר נחמד, והוא יכול לנהל קצת משחק, הוא יכול לזוז בלי כדור, והוא פשוט מאוד 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 הסלר. הוא משחק מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אפקטיבי, הוא אמור להיבחר איפשהו באזור ה-35-45, אולי עשוי ליפול לאיזה קבוצה נחמדה שתוכל להשתמש בו, אני מאמר עליו.
אוקיי, יש איזה שם שמפריע לי שאיכשהו לא עלה עד עכשיו. אני אתן ספוילר, הוא מקבל המון המון השוואות לאח שלו.
קובי.
קודם, כן.
אז אני אגיד לך מה. יש לי כמה בעיות איתו, מעבר לזה שהוא באמת שחקן סופר מעניין, ומעבר לזה שגם...
רגע, בואו אמרנו, אתה קצת התעלמת מהחוק הזה, אז בואו נגיד שהוא ווינג, שמאוד דומה במבנה גוף לאח שלו, ג'יילן וויליאמס מהטנדר.
ג'יילן וויליאמס היותר טוב, יש להגיד?
כן, הווינג. ובקולג' היה להם הצלחה דומה, כאשר יש כאלה שאומרים שלקודי אפילו היה תקופת קולג' טובה יותר.
כן, קודי הלך גם לקולג' גדול יותר, הוא הלך לקולורדו בזמן שהאח היה, אם אני לא טועה, בסנטה ברברה או משהו כזה, בקולג' טיפה יותר קטן. העניין עם קובי וויליאמס שהוא היה כזה, הוא גם היה פרוספקט שולי כזה, בנבחרות גילאים של האמריקאים, הוא היה בנבחרת כל הזמן, אבל הוא תמיד היה שחקן לא מאוד משמעותי. לא כל כך דיברו עליו גם כשהוא הגיע לקולג' בתור שחקן, כאילו, אתה יודע, אמרו שידענו שלג'יילן וויליאמס יש אח, אבל לא, זה לא היה איזה דיבור מאוד רציני, הוא היה מאוד מאוד חזק בתחילת השנה, במקביל לזה שהאח שלו פרץ בצורה מטורפת, ואני חושב שזה קצת השפיע על הסיקור שלו גם, מאוד נחלש בחלק השני של העונה, אני חושב שהציפיות היו טיפה מוגזמות, כן אני חושב שאם אפשר להתגבר על זה, שהוא אולי לא יהיה שחקן טוב כמו אח שלו, כי אני חושב שהאח באמת יותר טוב. הוא כן יכול להיות שחקן נחמד, אבל אני חושב שקצת הגזימו עם הערכה שלו.
אני אגיד לך מה, אני מהקצת שראיתי אותו, הוא נראה שחקן מאוד חכם, ואני אוהב שחקנים חכמים.
שחקן, העיקר הטוב שלו זה שהוא טוב מסביב לטבעת, הוא קרפטי מאוד, הוא סקורר כזה יצירתי, הוא לא הולך ראש בקיר וכאלה, מצד שני הוא מאוד רזה, והוא מאוד לא עקבי, זאת בעיה, בעיה די רצינית. שוב, יגיע למקום הנכון, קחו אותו לשחק עם אח שלו בקבוצה טובה, יש שם פוטנציאל, אני לא יכול להגיד לך שלא, אבל ניסו, ראיתי, דישבו אותו לטרייסי מגריידי בהתחלה, כל מיני דברים כאלה, זה היה מאוד מוגזם.
טוב, בואו נלך שאלות גולשים. מור שרון שואל, מה ההמלצה שלך לוושינגטון לבחור בדראפט? ואיך משפרים את הדראפט?
איך משפרים את הדראפט?
כן.
אולי עושים אותו אחרי הפרי אג'נסי. זה האחד שתמיד אני חשבתי עליו, שאתה עושה את הפרי אג'נסי קודם.
כמו בפוטבול?
כן. ואז אתה בוחר את השחקנים לפי מה שאתה באמת צריך, ככה זה גם מונע משחקנים ליפול לכל מיני סיטואציות לא טובות. לגבי ההמלצות שלי לוושינגטון, קאסל לדעתי, אם יש להם אפשרות לקחת, אני הייתי לוקח. אם הבחירה טיפה יותר נמוכה, אולי הולנד, אולי טופיץ', הם צריכים שחקנים שהם לא ליצנים, בעיקר, זה מה שהם צריכים. הארגון שם צריך תיאור מאוד מאוד רציני. גם אין להם סיבה ללכת על פרויקטים של אפסייד, כי יש להם מספיק כאלה, וגם כי באמת אין יותר מדי כאלה בדראפט הזה, אבל אני מוכן לחתום שהם ילקחו את שר. אם תהיה להם, הסיבה היחידה שבה אני רואה אותם לא לוקחים את שר, זה אם מישהו לקח אותו בחירה אחת לפניהם. קלאסי עליהם.
טוב, אוקיי, ניפל צואל, זה בדיוק מתלבש לי על תראה שאליתי בקבוצה אחרת. אני יודע שספולסטר בחיים לא עשה את זה, אבל אם לא שווה למיאמי להפסיד את המשחק כמו לשיקגו, לפחות לא לטווח של הלוטרי, כי הבחירה של השנה עדיין אצלם, ולכת ידע, זה דראפט שאומנם נחשב חלש, אבל אם יש מישהו שאני יודע שהוא מסוגל להוציא שחקן רציני כבר מזיבות חלק, זה ריילי.
לא הבנתי את השאלה.
אם למיאמי לא שווה לרדת ללוטרי.
לא, וואלה לא. כי השחקנים שהם רוצים, הם ימצאו דרך להגיע אליהם, בין אם זה הבחירה ה-14, אם זה הבחירה ה-18, יש להם מספיק נכסים, הבחירות הם ככה לא שוות יותר מדי, אז לא, למקסם ניצחון.
אוקיי, יש מתי בערי עם כמה שאלות מאתגרות, הוא גם עשה שיעורים.
וואה,
בפרק דרום, כן, בפרק דרום דראפט שהקלטתם לפני שנה, הוא הלך להקשיב לזה. דרור שאל לגבי האימפקט של פתיחת עונה מוצלחת, המשך פחות ולהפך. שפרות מפתיחה לא טובה. סמי ענה שלדעתו אין משמעות לא לזה ולא לזה. אז אני רוצה לחדד, אם פרוספקט שהוא פרשמן פותח את העונה בצורה מאוססת, עם חורים מסוימים במשחק שלו, ואז ככל שהעונה מתקדמת הולך ונראה טוב יותר, הרי שעל פניו מדובר בגרף השפרות שנרצה לראות. ממש כמו עם רוקיז ושחקני NBA צעירים בשנותיהם הראשונות בליגה. אשמח להתייחסות לנקודה זו בהקשר הכללי, ולקראת הדראפט הנוכחי בהקשר של פרוספקטים ספציפיים, למשל סטפון קאסל.
אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשניים, אוקיי? קודם כל, באופן כללי, זה לא שזה לא משנה לגמרי, כן? אבל זה לא כזה משמעותי, במיוחד בדראפטים שבהם השחקנים מגיעים עם איזשהו מוניטין של, של פרוספקטים שיש מאחוריהם, נו, שיש מאחוריהם טיפה יותר בשר ממה שיש השנה, אוקיי? סתם לצורך העניין, אם אנטוני אדוארד זה היה מתחיל להיות דראפט העונה שלו באלבמה, והיו לו חורים כאלה, זה לא היה עושה כזה הבדל מבחינת מקבלי החלטות, האם לקחת אותו או לא, אוקיי? זה היה... זו הסיפה, נראה לי שזו המילה שאמורים להגיד. עכשיו, השנה, בגלל שאין את זה, אז זה כנראה השפיע יותר מבדרך כלל, אבל עדיין אני לא חושב שזה השפיע מספיק, נטו בגלל שאין עדיין את הסדר האמיתי של הקבוצות של איך שהן בוחרות. ברגע שיהיה את זה, אני חושב שיהיה לזה טיפה יותר משקל, אבל שוב, לא... זה כן נחמד כשזה קורה, זה נחמד כשאתה רואה התקדמות, זה נחמד כשאתה תמיד תעדיף שהשחקן שאתה רוצה ייראה טוב מאשר ייראה לא טוב, זה obvious כזה, אבל להגיד שזה עושה איזשהו הבדל ענק, לרוב לא.
טוב, הנה השאלה השנייה. תוכנית המכללות מן הסתם שדרגת המניות של קאסל, קלינגן, קנכט ועוד כמה אחרים, אלו פרספקטים יכולים לראות עלייה במניה שלהם כתוצאה מהקומביין ומאימונים אישיים.
מי שמאוד אתלטי, מי שבטיקט שלו יש אופי, אז נגיד קאסל, הולנד, אולי שר אם ירשים טוב, למרות שעוד פעם, אתה יודע, מדברים עליו בקריאה ראשונה, אז כמה כבר בנייה שלו יכולה לעלות, אולי יותר קבוצות ירצו או משהו כזה, כן, אלה השלושה שלי, אולי פוזליס אם הוא מראה פתאום איזושהי התחזקות משמעותית או איזשהו ואיזה שהן מדידות ממש טובות, אבל זה בעיקר אלה שבטוח, בטוח מתחבא שם איזה מישהו ש... איזה מישהו כזה מהאמצע שייתן איזה קומביין מאוד מאוד מרשים ויעלה יותר ממה שהוא היה אמור, אבל אני לא, באמת לא מצליח לחשוב על אחד כזה בשלוף.
טוב, שאלות הבאות שלו קצת נגענו, אבל אני אחזור שוב אם יש לך משהו להוסיף. שלוש, מה דעתכם על הקליעה מבחוץ ועל ההגנה של טופיץ'? עד כמה אלמנטים האלה במשחק שלו ברי שיפור? האם התקרה שלו היא גורן דרגיץ' או משהו מעבר?
אוקיי, נגענו בזה, אז רק אני אוסיף. הקליעה שלו בסדר גמור, היא פשוט נקודת שחרור נורא נורא נמוכה, והוא בקושי קופץ. זה אומר שהוא חייב להיות פנוי לגמרי. ובאמת רואים שאם הוא לא פנוי לגמרי, הוא לא זורק. הוא לא כל כך מכריח, הוא לא שחקן שבהכרח ירים קליעה מכדרו, הוא יכול לעשות את זה. אבל זאת לא, זאת עדיפות אחרונה אצלו. לגבי הגנה גם. הוא לא יהיה all defense מתישהו בחיים שלו, או משהו קרוב לזה, אבל עם השיטה הנכונה אפשר להחביא את זה, ואני רק אומר, אני לא חושב שהוא דומה לדרגיץ', כן? אני לא חושב שזה הסגנון, אבל אני חושב שהוא חותם על הקריירה של, גם הוא וגם מי שבוחר אותו בדראפט השנה, מי שזה לא יהיה, חותם על הקריירה של דרגיץ' מחר. בכיף. אז להגיד שזאת התקרה שלו, זה להגיד הרבה.
טוב,
רון,
שאלה האחרונה של מתי, רון הולנד, האם יש לו קייס לבחירה ראשונה בדראפט, או שהדירוג שלו מחוץ לטופ 10 בחלק מהביג בורדים מוצדק? על פניו מדובר בפרוספקט מהצעירים במחזור הזה, חזק, אתלטי, שהצליח למצוא את עצמו כאלפה דוג באיגנייט ולתת מספרים נעים. יש לו יופי של מוטור בניגוד לחברו לאיגנייט בוזליס ולפרוספקטים בחירים אחרים כמו סאר וריזשה. מנגד המסתייגים רואים בו משהו שמזכיר את ארג'י ברט מבחינת היעדר מספיק סייז ואקסקלוסיביות בשביל להיות אופציה ראשונה. איכותית בהתקפה עם יכולת לייצר מצבי קליעה ולסיימם בצבע מול מגינים מסיביים ואטלטיים מהסוג שאין מספיק בג'יליג. האם ברט עם מוטור זה פרוספקט מספיק טוב בשביל להיבחר ראשון במחזור שכזה?
כן, חד משמעית. שוב, אתה יודע, אנחנו יש נטייה לזלזל בארג'י ברט, אבל ארג'י ברט בן זונה של שחקן, כן? ואם אם מישהו מהשחקנים האלה ייתן את התפוקה שהוא נותן, אני חושב שמי שיבחר אותם בדראפט יהיה מאוד מאוד מרוצה. אני כן חושב, וזה בהמשך ככה לכל מה שהוא כתב שם אחרי זה, אני כן חושב שיש בעייתיות בלבחור אותו ראשון, כי אתה כאילו, אחד, דיברנו על זה שיש את העניין של המטען, של זה שהוא לא ענה על הציפיות של איך שאמור לראות זה שראו בו כפרוספקט הבכיר של המחזור, ומצד שני, אתה יודע, אם הקבוצה בוחרת אותו בשביל להיות האופציה הראשונה בהתקפה, אז אחד הם מטומטמים, בצורה מאוד מאוד קיצונית, אז כנראה שהקבוצה הזאת לא תהיה טובה, כי שאר הבחירות שהם יעשו לא יהיו טובות, אבל זאת בחירה ממש לא טובה. אבל אם הוא מגיע למקום שצריך הזרקת אופי, הזרקת אנרגיות, ומבינים שם, הבחירה הראשונה בדראפט הזה היא אמנם בחירה ראשונה כמו בכל דראפט אחר, אבל היא לא באמת, מבחינת הציפיות ומבחינת מה שצריך מהשחקן הזה, אני לגמרי רואה את זה שזה יכול לעבוד, כן, חד משמעית.
טוב, אבל אני אגב, כאמור, ממה שראיתי, ראיתי המון ג'יליג השנה, במסגרת העבודה, וגם בכל מיני מוקים, כאמור, ראיתי השוואות שלו, לא ארג'י ברט, אלא מקרה טוב, מיקל ברידג'יס, מקרה סביר יותר, קריס לבר. טל קנן של, בדראפט כזה שנחשב פחות איכותי, מי לדעתכם יכולה להיות המנצה אחת שלו? לא קבוצה ספציפית, אלא כמנה קבוצה בלוטרי, קבוצה בחירות 20 פלוס, קבוצה שיש לה הרבה בחירות סיבוב ראשון בדראפט הזה. מי לטעמכם יכול להיות יותר טוב ממה שחוזים לו, שחקן שכרגע מדורג נמוך, אבל שטעמכם סט הכישורים שלו יעזור לו להצליח בליגה?
מי יכולה להיות המנצחת של הדראפט הזה? זו שאלה מעניינת. אני חושב אולי הקבוצות היותר טובות, שיש להם בחירה יחסית גבוהה, זה אומר ממפיס, זה אומר הטנדר, אולי הפליקאנס שיש להם את הבחירה של הלייקרס שהיא בסוף לוטרי השנה, אולי הבולס, אם הם מכניסים שם איזה מישהו שהוא הולך לעבוד איתם שם טוב, מישהו כזה, ולגבי מי שמדורג נמוך, אני אולין על סלון, לא יודע בסוף איפה הוא יבחר, כן? יכול להיות שהוא יבחר גבוה וכל העניין הזה לא יהיה רלוונטי בכלל, אבל לדעתי הוא לא יבחר כזה גבוה, ולדעתי הוא יהיה כלי מאוד מאוד משמעותי, אולי לא יהיה כוכב, אבל הוא יהיה כלי מאוד מאוד משמעותי, שנשאל אחרי זה איך הוא נפל כזה נמוך.
אוקיי, ברק מונק עם כמה שאלות שאהבת, אמרת לי.
אחלה גבר אתה ברק מונק, אני יודע שאני אומר את זה כל פעם, אבל אני עדיין עומד מאחורי זה.
סבבה. אוקיי, שאלה ראשונה, מי הוא השחקן בצמרת? שמרגיש לכם עם הרצפה הכי גבוהה, כזה שדי ברור מה תקבלו ממנו.
נראה לי שקאסל, אתה יודע? נראה לי שקאסל זה, אני יודע שהוא עולה גם בהמשך בשאלות שלו, אבל כן, נראה לי שהוא האחד שהמינימום שלו לדעתי יהיה הכי טוב, כי אתה מסתכל על האפשרויות האחרות, על השחקנים האחרים, יש שם כמה שלא בטוח שיכולים בכלל להיות על המגרש, כמה שלך תדעי אם יצליחו לשמור על העוזרי המאמנים ביריבות שלהם, זה עובד עכשיו לשחקנים, כמה שאולי לא יצליחו לחבר בין הכדור לטבעת, עזוב להכניס אותו פנימה, לחבר ביניהם, כמה שאולי קטנים מדי פיזית, והוא לכאורה יש לו הכל כזה, הוא גדול, הוא חזק, יש לו אופי טוב, הוא עושה הכל בסדר, התכונה הבולטת שלו באמת זה הדומיננטיות הפיזית והאסל שלו, שזה לא יהיה את זה בהתחלה ב-NBA, אבל יכול להיות בהחלט שעם הזמן זה יגיע, הוא מאוד מאוד צעיר, אז כן, נראה לי שהוא זה, אני חושב שבגלל זה גם ככה הוא יושב לי טוב בבחירה הראשונה שם על איזה כמה קבוצות.
כן, אני מבין ככה בין השורות שהוא הפרוספקט האהוב עליך בדראפט הזה.
כן, כן, אני חושב שכן.
שאלה שנייה, מה חושבים על דלטון קנכט? מקדרמונד משופר או יכול לעשות מה שדזמונד ביין עשה?
לא יודע לגבי דזמונד ביין. דזמונד ביין שחקן ממש ממש טוב בקבוצה טובה, זה לא משהו שהולך ברגל.
וגם שומר ממש טוב.
וגם בן אדם אחר, כאילו תסתכל על דזמונד ביין, איך הוא נראה כשהוא נכנס לליגה ואיך דלטון קנכט נראה, זה לא היית חושב שהם שניהם בהכרח באותו ענף. אני לא רואה כל כך את ההשוואה, כאילו אני מבין את ההשוואה למקדרמונד, כן, אבל הוא שחקן אחר, הוא יותר גארד, הוא פחות היי ווליום סקורר ממה שמקדרמונד היה, זה לא התפקיד שמייעדים לו, אבל יכול להיות שחקן נחמד, יכול להיות שחקן ממש ממש נחמד, וגם הוא מהשחקנים האלה שאם יגיעו לאחת מהקבוצות הטובות יותר, זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. ממפיס למשל, נשאר בטנסי וזה, יכול להיות מאוד מעניין.
כן. שאלה שלוש, אני סוג של רציתי לשאול אותך קודם, אבל ראיתי שהוא שאל, אז אמרתי נשאיר כבר את כל הדיון לשאלה שלו. האם סגירת הג'יליג איגנייט היא אירוע שהצטערו עליו? איך לדעתכם אפשר להסביר שכמעט אף שחקן מהאיגנייט עד כה לא ממש את הציפיות ממנו?
קודם כל הם חד משמעית לא הצטערו על זה, לא שזה ישנה להם יותר מדי, כן, כי בסוף העלות של כל הדבר הזה הייתה זניחה בתמונה הכוללת של ה-NBA, אבל לא, הם הבינו בשנייה שנכנס ה-NIL, החוק הזה שמאפשר לשחקני מכללות בעצם לקבל כסף על השם שלהם, על התמונה שלהם ועל ה-likeness שלהם, כי אני לא יודע אפילו איך לתרגם את זה לעברית, כי בטוח שיש. כן, אבל איך מתרגמים likeness?
מותג, שם.
מותג, כן, יכול, אוקיי, סגור, מותג זה טוב. ברגע שזה נכנס, אז בעצם לא הייתה את ההצדקה לזה, כי עם כל הכבוד לג'י ליג, שהוא מקושר ל-NBA, אבל הוא לא באמת מקושר ל-NBA. אין את הוויורשיפ של ה-NBA, ואין את הטלוויזיה של ה-NBA, ואין את העניין של ה-NBA.
זה לא היה אמור להיות המטרה, אתה ראית שהם התאמנו עם מאמנים רצינים, והיה, והם יעבדו עם אנשי צוות, והם יעבדו עם וטרנים, שזה היה. ואיכשהו זה לא עזר.
המטרה הייתה לייצר מסלול עוקף את זה שאתה לא... לייצר מסלול בעצם שבו אתה משחק בארצות הברית ועדיין מקבל את זה כסף.
כן, התחרות שלהם לא הייתה המכללות. התחרות שלהם הייתה כל מיני שחקנים שהלכו לשחק באוסטרליה ואירופה וכאלה. הם אמרו, אם שחקן כבר רוצה ללכת לשחק בשביל כסף, בוא אנחנו ננסה כן. לעשות
ו- את זה. ובתגובה, המכללות העבירו את ה-NIL,
לא כזה העבירו כמו שבית המשפט הפדרלי הכריח.
כן, בסדר, אבל התזבון שם הוא לא היה, הוא לא היה מקרי.
אני אגיד לך מה היה, לדעתי בעיה אחרת. זה הרי היה 3 שנים. שנתיים ראשונות, הם עשו רק משחקי ראווה. הם לא באמת היו חלק מהג'ילי. הם היו כזה קבוצה חיצונית שמדי פעם עושה משחק ראווה. עכשיו, איך, כאילו זה נחמד בתיאוריה וזה, אבל שחקנים בני 18 שמעבירים שנה לא במסגרת תחרותית, אני חושב שאיפשהו יש לזה השפעה. עכשיו השנה הם... עכשיו השנה הם כן היו חלק מהליגה, כן היו חלק מהטבלה, וזה עדיין נכשל, דווקא, וזה נכשל הכי הרבה דווקא בשנה, שהגיעו אליהם הכי הרבה פרוספקטים, הם קיבלו 4 שחקנים, שהיו אמורים להיות שחקנים של טופ 10, שרק ירדו, ואיתם הם פישלו, אבל, כאילו, הם, לדעתי הם פשוט איפשהו לקחו את כל מי שהסכים לבוא אליהם, הרי טיילר סמית, מטס ואימן, הם סוג של יושבים אחד לשני, הם שלושתם פורורדים גבוהים, אז אתה משחק עם רון הולנד קו אחורי ועוד 3 פורורדים גבוהים, אתה שם איזן הזה בתור סנטר, שהוא די סבל, טיילר סמית או מטס כל פעם משחק אחר עולים מהספסל, הם לא הסתדרו ביחד, כל פעם היה משחק, אני ראיתי, היה משחקים של כל פעם, אוקיי עכשיו טיילר סמית עם 17 נקודות, אבל רון הולנד עם 5, אז עכשיו רון הולנד עם 37, אבל אימן ומטס עם 7 ביחד. זה הם לא הסתדרו שם. הם לא בנו את הקבוצה נכון, הם פשוט אספו כזה, יאללה בוא נזרוק מלא כישרון על המגרש.
בכללי כל העניין הזה לא היה כל כך רציני לדעתי. מוזר, זה מוזר להגיד את זה, כן? שארגון כמו NBA עושה דברים כזה חצי כוח, אבל אני לא חושב שהם באמת חשבו עד הסוף על האמנט הפיתוחי של הסיפור הזה. תשמע, השנה הם קיבלו שחקנים, קיבלו את הטופ של המחזור, אבל המחזור חלש, השחקנים החזקים של המחזור לכאורה לא היו רלוונטיים להם. בשנים קודמות גם, אתה יודע, השחקנים האלה בסף לא יצא מהם כלום, אבל אתה יודע, איזיה טוד ודייסון דניאלס, כל מיני שחקנים כאלה, הם כן דורגו מאוד גבוה.
אני עדיין מאמין את כל העניין הזה ש...
כן, כן, אני בטוח שיש הרבה אנשים שהיו מוכרים, היו מוכנים למכור לך את המניות שלהם בתיק הזה, אבל ככה או ככה, אני באמת לא חושב שהפיתוח שחקנים כפיתוח באמת היה שם עניין כזה חשוב כמו שגרמו לזה לראות, אני באמת חושב שזה היה יותר עניין, גם עניין כלכלי, גם אתה יודע, בסוף זה הג'י ליג, אתה יודע, מזלזלים בזה, אבל השחקנים שיש בג'י ליג, שחקנים שהיו משחקים במכללות, היו כוכבים כולם, כי כשהם שיחקו במכללות, הם היו כוכבים באמת, ויש שם מספיק פרוספקטים, ויש שם אנשים שנלחמים על הפרנסה שלהם, והג'י ליג חזקה מתמיד, כי היא מציעה קצת יותר כסף ממה שהיה מקובל שם פעם, אז הם אוכלים כזה נתח שוק שפעם קבוצות ישראליות נגיד היו לוקחות, ואתה יודע, ליגות דומות. אז כן, זה לא פשוט, זה מיצה את עצמו, זה לא באמת עבד. ג'יילן גרין זה השחקן הכי טוב שיצא שם, וגם הוא לא באמת כזה ענה עד הסוף על הציפיות שהיו ממנו לפני שהוא הגיע לשם. אז כן, לא, לא חושב שהם מתחרטים.
היית מציע לפרוספקט בן 18 לגשת לדראפט הרגיל של ג'יליג לאיזה שנה לפני הדראפט? כאילו להיות בקבוצת ג'יליג רגילה?
זה נורא תלוי. אני לא יודע כמה מותר להם להיות בקשר עם ה...
מותר להם.
עם המאמנים
והג'יליג וכאלה? אני לא זוכר איזה שחקן עשה את זה לפני האיגנאי. כי הוא זה סוג של נתן להם את הרעיון. ברח לי מי עשה את זה. אבל היה איזה שחקן לפני האיגנאי שעשה את זה. ניגש לדראפט בגיל 18, היה בג'יליג, ואז הוא נמחר באיזה סיבוב שני או משהו.
אני כן חושב שזה עדיף מלשחק באיגנייט, כי לפחות אתה לומד שם משהו על החיים בתור, אתה יודע, ספורטאי מקצוען וזה. בסוף באיגנייט, אתה יודע, הם היו כולם חבורה של פרוספקטים, חבורה של ילדים, אתה לא באמת לומד שם כלום, אין מי ש...
אין מה שיכול. למה? אין להם וטרנים.
זה עזרם?
היה שם גם את איך קוראים לו, וואי. הוא היה אפילו בישראל איזה כמה שנים, לפעמים זמן, בפועל ירושלים. לא משנה. שאלה 4 של ברק מונק, שסוג של שאלת המשך, וזה גם שאלה מגניבה. באיזה מסגרת לדעתכם הסיכוי הגבוה יותר שדברים ששחקנים יעשו, יתורגמו ל-NBA בצורה המיטבית? מכללות, ליגה אוסטרלית, ליגות אירופאיות, צרפתית בפרט, או אם בכלל?
אני לא חושב שיש. וזה חלק ממה שהופך את התהליך הזה לכזה מעניין, וזה גם למה יש נפילות. כי אין כדורסל כמו ה-NBA בשום מקום, גם מבחינת החוקים, גם מבחינת העמידות של המגרש, גם מבחינת רמת הכישרון המשוגעת שיש בליגה הזאת, גם מבחינת רמת הכישרון שיש למאמנים, לאנשים שמייעצים להם על דברים טקטיים, לאנשים שמנתחים את כל מה שקורה. זה פשוט לא... אני לא יודע אם אתה זוכר את הסרט The Big Short, סרט פצויין אגב למי כן. שלא ראה, מכונת הכסף בעברית, אז יש שם את השקופיות של ההסברים על כל מיני דברים פיננסיים שאף אחד לא מבין, אז אחד כן. מההסברים שהיה שם על איזשהו הסכם שהם ניסו להשיג, שהם בעצם אומרים שלסחור בלעדיו זה כמו לנסות לנצח את האינדי 500 כשאתה רוכב על למה. זה בערך, זה בערך ככה, זה כל כך שונה, זה כל כך לא... זה כל כך עולם אחר בכל מה שקשור ל, אתה יודע, הרמת שכר של השחקנים, של המאמנים, של הצוות, הדברים שזה מושך, אין באמת לך ל... זה בטוח לא המסגרת עצמה, כאילו, לא הליגה. זה צריך להיות איזה מקום נקודתי, כמו שפעם היה את טאו ויטוריה שהוציאה הרבה שחקנים ל-NBA שנה אחרי שנה, או כל מיני קולג'ים ספציפיים שהיו טובים בזה. זה ככה צריך לחשוב, וזה לא במושגים של מסגרת. כי לכל מסגרת יש את ה... בעיקר את הדברים שכאילו... מורידים לה מהקרדיביליטי, מורידים לה מהאמינות.
אוקיי. סבבה. יש לו עוד שאלה. למה אנטוניו ריבס מקנטקי לא מקבל קרדיט דומה בתקשורת לשחקנים מבוגרים אחרים? לכאורה יש לו הכל, פרופיל פיזי איכותי, יכול לצקור איכותי, אולי לא פחות מאחרים.
אני חושב שזה קשור לזה שבניגוד לשחקנים המבוגרים האחרים בדראפט הוא היה לו... לקרוא לזה צוות מסייע זה קצת מצחיק, כי הם בתחס היו הכוכבים, הפרשמנים שלנו בקנטקי. הוא כאילו היה שחקן טיפה פחות משמעותי, ובגלל זה היה אולי קצת יותר קל להשיג את המספרים שהוא השיג, כי אין את ה... לא התייחסו אליו כמו שהתייחסו לדולטון קנך, נגיד. כאילו זה לא... הוא לא קיבל את התשומת לב הגנתית, אבל יכול להיות שהוא יקבל בסוף. יכול להיות בתחס הוא פרוספקט מאוד מעניין לרול פלייר, סטייל מליק מונג כזה, אפילו טיפה יותר גבוה ממנו. אז עוד מוקדם לתהות האם מכבדים אותו מספיק או לא.
כן, דלטון קנכט אגב גנב לי שאלה שאני תמיד שואל, של השחקן ההוא שעושה 4 שנים במכללות ובגלל זה בוחרים אותו מאוחר סיבוב שני ואז הוא הופך לכוכב, והשאלה על שם פרד ון בליט, ראינו את זה עם חיים חקז, פרד ון בליט, קריסטיאן בראון בדנבר. רציתי לשאול מי זה בדראפט הזה, אבל די כבר דיברנו על זה שזה על דון קנך. יש עוד מישהו כזה?
אולי ריבס, אם אתה מחפש מישהו שהוא לא בהכרח גארד, אז אולי באמת פיליפובסקי, יש בחור בשם קישן ג'ורג' ממיאמי, בחור שוויצרי, אגב, שוויצרי, יליד צרפת, שוויצרי כי אבא שלו שיחק בשוויץ, שהוא נראה כולו ילד חמוד וחייכן ושפנמן כזה עם לחיים והכל, ועוד לא התחיל להתגלח, אבל הוא שחקן מאוד ורסטילי שגם אמור להיבחר שם איפשהו. קישן ג'ורג'.
קישן.
קישן, כן. לא, נשמע שחור מהגטו, כאילו הוא לא, כן, הוא אבא שלו קנדי וכן, ומשפחה טובה, אבל כן, קוראים לו קישון, וכן, שחקן ממש ממש נחמד, מאוד ורסטילי, גדול, חזק, סקורר טוב, מזכיר קצת את סטרודר, שהלך לדנבר בשנה שעברה, אז גם אותו סוג של פרוספקט, שחקן טיפה פחות טוב, אתה יודע, הוא לא היה לו את ווליום ולא היה לו את המכללה הטובה שהוא היה ממיאמי, שזה מכללה בסדר, אבל זה לא גונזאגה, כמו שסטרודר היה. אבל כן, אולי מישהו מהם, גם קנך, אתה יודע, הוא הולך להיבחר גבוה, אז זה קצת אחרת. אולי שוב, אולי השנה זה לא ישפיע בדראפט, אבל זה לחץ קצת אחר.
כן, די גנב לי את השאלה, אמרתי. אגב, עוד שאלה שאני בדרך כלל שואל אותך, זה שכמעט כל דראפט, אחד מהחמישה הראשונים יתגלה כבאס. קצת קשה לדעת מהחמישה הראשונים, אבל וגם קצת לא יודע כמה זה רלוונטי בדראפט שאנחנו אומרים שמראש לא מצפים מהם ליותר מדי, אז איך יכול להיות מישהו בסטי מראש לא מצפים מהם?
כאילו, בכנות, זה כאילו נכון, נורא תלוי במה יהיו הציפיות מהם מלכתחילה, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, יש להם פוטנציאל בסט מדהים. לכל אחד מהם יש איזושהי תכונה שיכולה להרוג שחקן ברמה של כאילו שאי אפשר לשחק איתו. אני אישית חושב שסער זה פוטנציאל בסט הכי גדול.
אוי, איזה כיף להיות מנג'ר שבוחר גבוה בדראפט. מה זה הספציפי הזה?
כן, אה? מזליקים את הגם... זה גם אחלה מקבץ של מנג'רים, כן, אתה יודע, זה כאילו... אני יודע שפופוביץ' כבר לא המנג'ר, הג'י-אם שם, אבל הוא בתכלס מחליט, ו... יוג'ירי שם, והרוש של שרלוט שהם הביאו עכשיו גם אמור להיות טוב, לא באחלה שלהם שלו. כיף להם, מצדיקים את המשכורת בסך הכל.
כן, טוב, השאלה האחרונה שלה, אני חושב שדי דיברת, של ברק מול, די דיברת לא מעט, הוא שאל אם אתם רואים את סטפון קאסל נבחר ראשון.
כן, ממליץ לכם לחזור לדקה החמישית, התחלנו עם זה את הפוד, בין כל השיעולים של דרור, כן, חד משמעית רואה אותו, להגיד לכם שזה יקרה, אני לא יודע, אבל אני חד משמעית רואה את זה קורה. ולו אני הייתי מקבל החלטות בדטרויט ווושינגטון, זה כנראה מה שהייתי עושה באמת.
טוב, משהו שיש לך להוסיף?
לא, שיהיה לנו בהצלחה בפלי אוף, שיהיה פלי אוף כיפי, שכל הפצועים יחלימו, שהכדורסל יהיה איכותי כמו שהתרגלנו, וזה יאללה, לזה חיכינו כל השנה, אז יאללה, let's go.
יאללה, בוא תסביר לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
איפה אפשר למצוא אותי? אי אפשר למצוא אותי, אני בבית עם בת הזוג ועם ילדה בת חודש. אני בחופש גם, החל מאתמול, אז אי אפשר לדבר איתי. עד סוף חג הפסח, ואני בשנה הבאה חוזר לתל אביב, אז אם מישהו מחפש מאמן לקבוצה שלו, אם מישהו מחפש מאמן, אם מישהו מחפש סתם מישהו לקשקש איתו באמצע הלילה, כי זה הולך להיות הרבה, הילדה שלי לא ישנה בלילות, אז כן, תרגישו חופשיים. יש אותי בדריל זליקסון בטוויטר, בפייסבוק אני כבר לא כל כך פעיל את האמת, אז אין את זה כל כך, מניח שנעשה עוד כאלה, אפשר למצוא אותי שם, זאת העונה שלנו בשנה.
יאללה, אז תודה שהצטרפת, תודה
לכם שהזמנתם,
יאללה, ביי ביי.
יאללה ביי.